שלוש, ארבע, וברוכים הבאים. מצוין. טוב, אז גיא מנדלסון, ערב טוב וברוך הבא.
אהלן, יובל, איזה כיף. איזה כיף.
יש לנו פה הרבה מאוד אנשים איתנו עכשיו על הקו, ויש שאלות מאוד יפות שאנשים רשמו, אני מקווה שאנחנו נספיק להתייחס לכולם. יש כמה דברים מאוד מעניינים שעכשיו עקב התקופה המשוגעת הזאת שכדאי לדבר עליה, אנשים פנו לשנינו ורשמו, האם עכשיו זה הזמן לרכוש דירה? או לחכות? כן כדאי או לא כדאי? לפני שאנחנו צוללים פנימה, בלי יותר מדי צ'יט-צ'אט, יאללה, בוא, גיא, תציג בכמה מילים את עצמך שהחבר'ה יכירו.
אוקיי.
אני רוצה להסביר למה הזמנתי דווקא אותך לדבר הזה, מעבר להיכרות שלנו.
גיא מנדלסון, אני עורך דין, בעלים של משרד עורכי דין שמתעסק בנדלן, גם משקיע נדלן בארץ, בארצות הברית, באירופה, אבל הדבר שאני הכי באמת גאה בו זה העניין הזה שאני המייסד של קבוצת עושר כלכלי, שעושר כלכלי יש להם, כן, יש כבר איזה 13 אלף איש בקבוצה בפייסבוק, וכמעט 6,500 איש ביוטיוב, ועוד הרבה מאוד אנשים, ומה שהקבוצה הזאת עושה למעשה, היא מנגישה חומר שבעיניי הוא משנה חיים, בעיקר בתחום הפיננסי, אך לא רק, להמונים. וזה הדבר שאני הכי נהנה מהעשייה הזאת, וכמובן להוביל ביחד איתך את 100 ימים של נדלן, שזה בכלל זכות גדולה עם, על מאות הבוגרים שלנו שכבר רכשו דירות, וזה באמת כיף.
מעולה, גיא ברוך הבא. חבר'ה, תכף אני אספר על עצמי למה שלא מכיר, אני רק אגיד כמה מילים ככה על ההתחלה. גיא מנוסה בטירוף. והוא רואה כבר הרבה מאוד שווקים עולים, יורדים, גם בארץ, גם בחול, יש לו המון ניסיון, מעבר לזה שהוא משקיע, והוא דוגמה אישית מאוד 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 חזקה, הוא גם מלווה הרבה מאוד קבלנים ויזמים, כעורך דין שמתמחה במקרקעין, ומשרד מקרקעין מאוד חזק. זאת אומרת, זה בן אדם שיש לו הרבה מאוד ידע בנושא, בסדר? בכוונה שמתי את הספוטלייט עכשיו על גיא, שתבינו את הנושאים האלה שעכשיו יעלו, מה שנקרא, ממי אתם שומעים, מה אתם שומעים. כמה מילים עליי למי שלא מכיר, קוראים לי יובל שוורצמן, אני בן 39, אבא גאה של נווה לב המתוקי, בין השנתיים ועשר השבוע, בעלה הגאה של נטלי. בארבע וחצי שנים האחרונות אני גר באנגליה, אני עושה כבר נדלן 15 שנה בארץ, בארצות הברית ובשנים האחרונות גם באנגליה. יש לי את חברת סמארט סטארט שהקמתי לפני 10 שנים, באוגוסט הקרוב, גיא, אנחנו חוגגים 10 שנים. לבינו כבר מעל 650 משפחות לדירות, לרכישה של דירות להשקעה בארץ. יש לי את פודקאסט הנדלן העצמאי המואזן ביותר בארץ בשם ליצנות כלכלית. יש לי באותו השם גם קבוצת פייסבוק שמונה כערוב ל-10,000 אנשים, יוטיוב, אינסטגרם וזה, אני מניח שרובכם מכירים מי שלא מוזמן, פייננס קלאון, גם באינסטגרם וגם בטיק טוק, ביוטיוב יובל שוורצמן. וכתבתי את הדבר הקטן והמתוק הזה שכבר הגיע למעל 100,000 אנשים, 100,000 זוגות עיניים, שנקרא מדריך לנדלניסט המתחיל. לכל מי שטרם קרא, יש גרסה מעודכנת ל-2023, מוזמנים להיכנס לגוגל, לרשום המדריך לנדלניסט המתחיל, להוריד את הספר ולקרוא, יש שם טונה של ידע. אז זה קצת עליי, קצת על גיא, לכל מי שלא מכיר. אחלה. עכשיו, אני רוצה קודם כל, גיא, שנעשה זה אישור קו, כי יש פה הרבה מאוד שאלות, ויש פה הרבה רמות, גם ידע וגם רמות תודעה שונות בשידור הזה. בוא קודם כל נדבר, נקדיש כמה דקות בכלל, לפני שנכנסים לשוק הנדלן בארץ, למה נדלן זה כלי כל כך מאסט, חובה, בתיק ההשקעות של כל תא משפחתי?
אני חושב שגם מספיק, תכף ניגע בכל היתרונות של זה, אבל מספיק הצצה רק לראות שכל עשירי העולם הם מחזיקים נדלן. חלקם התעשרו בזכות הנדלן, ומי שהתעשר לא בזכות הנדלן, מחזיק פורטופוליו ענק של נדלן. אז לפעמים, איך אומרים, יש דברים שאתה אפילו לא צריך להבין. רק אתה רואה את זה, אתה כבר יודע למה. עכשיו, בפועל, באמת, מה היתרונות שיש בנדלן? קודם כל, בתקופה שיש אינפלציה מטורפת, רכישת נדלן זה אחד המגנים, אם לא המגן הגדול ביותר, נגד אינפלציה. אנשים צריכים להבין את זה, אנשים לא כל כך קולטים מה זה אינפלציה, זה משהו שמחרסם בכוח הקנייה שלנו, בכסף שלנו. מעבר לזה, יש לנו פה אפשרויות של מינוף. זאת אומרת, אנחנו יכולים על כל שקל לקבל עוד 3-4, זה כבר תלוי כל אחד במקרה שלו ואיך שהוא עושה את זה, ואנחנו שמים יד על נכסים שגם הערך שלהם עולה ככל שחולף הזמן, וגם יש לנו תזרים שוטף של כסף, שזה בדמי שכירות שנכנסים. מעבר לזה, בשונה ממניות או דברים כאלה, יש לנו שליטה. יש לנו שליטה על הנכס, אנחנו יכולים להשביח אותו, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, ואנחנו מחזיקים נכס שבפועל זה נכס בסיס, כל בן אדם צריך להניח את הראש שלו היכן שהוא, ואם אנחנו מדברים כרגע על דירות מגורים, אז אני אומר לך, זה באמת, כאילו זה צריך להיות רשלנות לא להחזיק דירה, בטח במדינת ישראל, ואולי ניגע בזה בהמשך גם למה.
אוקיי, רצת עכשיו בערך על 260 קמ"ש, מ-0 ל-100 בחצי מצמוץ, אתה שוחה בתוך זה, וזה ברור לך כשמש, והיום גם לי זה ברור כשמש.
יובל, אתה מיוט? יובל, אתה מיוט.
היי.
מעולה.
אתה רץ מאוד מהר, זה לאו דווקא ברור לכל האנשים, אז אני כן רוצה שנתעכב על כמה נקודות חשובות. החשיבות של להחזיק נדלן בתיק ההשקעות, וזה לא בא על חשבון שוק ההון או כל הדברים האחרים שמשלימים, אבל החשיבות העיקרית של להחזיק נדלן, אז אם אני מנסה לפשט את מה שאמרת עכשיו, זה קודם כל המינוף.
נכון.
זאת אומרת, יש לי שקל, אני יכול לקנות משהו שעולה הרבה יותר, ואז גם אני יכול להרוויח הרבה יותר על אותו משהו. מעבר לזה שיש ספציפית, תכף נדבר על נדלן בארץ, את האלמנט של עליית הערך הפסיכי, ואת שחיקת המשכנתא, תכף אנחנו נסביר את הדברים האלה לעומק, כי זה משהו שמהותי מאוד להבין, וחוץ משני הדברים האלה, אתה מדבר עד בכלל בתקופה של אינפלציה, יש לנו פה את היתרון שזה מגן עלינו מפני שחיקת המטבע.
נכון.
למה זה מגן מפני שחיקת המטבע? כי מה?
אנחנו צריכים להסתכל על זה, בוא נסביר אולי בכמה מילים מה זה אינפלציה, ואם מישהו ייקח את ההסבר הזה, אז עשינו לו המון בחיים. אם יש מוצר...
רגע, יש איתנו גיא, קצת יותר מ-200 אנשים עכשיו על הקו, זה מאוד לא טריוויאלי, ואני רוצה להגיד לכם, חבר'ה, זה כל פעם מחדש מרגש אותי, שבמקום לשבת מול הטמבלוויזיה ולראות הפח הגדול או כל השטויות האלה, אנשים מקדישים את הזמן ומשקיעים בעצמם. אני סחטן עליכם ותודה על כל אחד ואחת שאיתנו. סליחה, גיא.
במיוחד שזה בהתראה של איזה יומיים, זאת אומרת,
נכון,
שזה
מדהים. נכון, באמת, זה
כל
מדהים.
כל הכבוד, כל הכבוד. זה כיף להיות בסביבה הזאת. אם יש מוצר שעולה 10 שקלים ולנו יש 100 שקלים, אז אנחנו יכולים לקנות כוח הקנייה שלנו, זה המושג, buying power, יכול לקנות 10 מאותו מוצר. כשהמחיר מתחיל לעלות, הוא כבר לא 10 שקלים, אותו מוצר שהיה 10 שקלים, הוא 12, 14, 15, המאה שקלים שהיו לנו קונה פחות ברמה של מוצרים. הוא פתאום לא קונה 10, הוא קונה 8 מוצרים, 7 מוצרים. כלומר, כוח הקנייה שלנו נחלש. רק בשנה האחרונה האינפלציה במדינת ישראל הייתה בסביבות 5.5%. כלומר, מי שהיה לו 100,000 שקלים בחשבון כלשהו, למעשה כוח הקנייה, הכסף שלו, ירד ב5.5%. כלומר, נזרקו 5,000 ומשהו שקלים, אפשר להגיד את זה, לפח. ולכן אנשים לא תמיד מתייחסים לזה, אנשים מסתכלים כסף כאילו זה כסף, זה כסף לפי שקלים, אסור להסתכל ככה. יש עניין של ריאלי, ריאלי זה אומר, תמיד אני חייב לקזז את ההשפעות הלא טובות של האינפלציה, ואמרנו, נדלן הוא מגן מאינפלציה, כי הוא בדרך כלל, לא בדרך כלל, היסטורית זה תמיד, הוא עולה יותר משיעורי האינפלציה עצמה.
אוקיי, הלאה, אוקיי. אז החשיבות של להשקיע בנדלן, אני מקווה שאת הנקודה הזאת, מה שנקרא, עשינו על להביא. עכשיו בואו נדבר על נדלן ספציפית בישראל. 2000, קודם כל היה לנו, בוא רגע אני אשתף איזה גרף קטן, שנדבר פה רק רגע על על הקונטקסט ועל ההיסטוריה. תגיד לי רק אם רואים את מה שאני משתף.
כרגע לא. עכשיו מתחילים לראות. רואים מעולה.
יופי. הרבה מאוד אנשים אמרו, טוב, אם הייתי נכנס ב-2008, אחרי שהעליות התחילו, אחרי שהיה קרוב לעשור של ירידות מ-98 עד 2008, אז הייתי עושה הרבה כסף. ואז 2010, 2012, 2016, לא נכנסו. ב-2022 לבדה היה עלייה ממוצעת במדינת ישראל של כ-20% במחירי הדיור. אז אנשים אומרים, אלוהים שישמור, עברנו עכשיו שנה של עליות מטורפות. אז אני רוצה רגע את זה, קודם כל להדהד לכם, שחשוב מאוד שמי שלא מכיר את זה יהיה מודע לזה, אבל דבר שני, תבין, כאילו תראו את הגרף הזה, מקום המדינה ועד היום זה רק הולך ונהיה קשה יותר לרכוש דירה במדינת ישראל. עכשיו אני ספציפית, אחרי שדיברנו על נדלן במקרו, אני נכנס לנדלן במיקרו, ואני אומר, מדינה קטנה פיצית, קרקע קטנה, עוגה קטנטנה שהרבה מאוד אנשים רוצים חתיכה מהעוגה הזאת, גם מדינת ישראל, ועוד מלא יהודים בתפוצות שרוצים חתיכה מהעוגה הזאת. אז אני אומר, אם יש לי מוצר שהמלאי שלו מוגבל מאוד, בסדר? כמו זהב, אני לא יכול לייצר עוד, בניגוד להשטרות שנייר שאני יכול להדפיס כמו מונופול. אז יש היגיון שלאורך זמן זה רק ילך ויעלה, גם אם הגרף לא תמיד במגמת עלייה. גם אם יש תקופות של מלחמות וכדומה ומיתונים שאנחנו רואים את דשדוש. אז הדבר הזה חשוב להדגיש. עכשיו, עוד משהו שאני רוצה פה להעביר, כשאנחנו קונים נדלן, ואני הולך ואני קונה את הנדלן באזורים שהם בעליית ערך, באזורים שהם מתפתחים, במדינות שאני רואה שיש עליית ערך לאורך זמן, קוראים כמה דברים ששווה לדבר עליהם, בסדר? אני אשתף רגע שקף קטן, חדש דנדה שהכנתי לנו, שנקרא 5 מקורות רווח בהשקעות נדלן. קודם כל אני קונה בשכל ואפשר לדבר על זה בהמשך. דבר הבא, אני ממנף את עצמי. זאת אומרת, אם אני קונה דירה שעולה, סתם לדוגמה, 1,000,000 שקל, אני לא צריך את כל 1,000,000 שקל, בניגוד להשקעות אחרות כמו שוק ההון, אלא מספיק לי שליש מהסכום, מספיק לי רבע מהסכום. הדבר הבא, וזה בדיוק מה שדיברתי לפני רגע, זה עליית הערך. רק ב-2022 היו 20%. עכשיו, כל מי שאמר, פספסתי את הרכב ל-2010, 2012, זה היו השנים, אני חושב ש-2022 הוכיחה בצורה מאוד ברורה, פקה-פקה תירוצים, אין לזה מקום. הדבר הבא זה שאת אותה הלוואה שלקחתי כדי לקנות דירה שעולה לצורך הדוגמה מיליון, אני עם השנים שוחק. והדבר הבא, תכף אני ארחיב למה זה כל כך עוצמתי להבין את העיקרון הזה, והדבר הבא, שאם אני גם עושה שיפוץ והשבחה ומתאים את ההשכרה שלי לקהל יעד ממוקד, אני בכלל יכול לעשות סכומים מאוד גבוהים מבחינת אחוזי התשואה שלי. אבל אני אדבר רגע בפשטות על הקסם הזה שנקרא נדלן. קניתי דירה. נניח את אותה דוגמה שדירה שעולה מיליון, וכעבור כמה שנים היא עולה 1,100,000 או 1,200,000. ואני מדבר על עליות סולידיות, אני לא מדבר על 200,000 בשנה או 20% כמו שהיה ב-2022, אלא אני אומר נגיד 3-4% בשנה. שהיסטורית זה מה שהנדלן פה עשה אם לא יותר, זאת אומרת זה היה השנים החלשות. תבינו, לפחות 3-4%, זאת אומרת, אם הלכתי על דירה שעולה מיליון, זה אומר עשיתי רק במרכאות 30-40,000 שקל עליית ערך. זאת אומרת, הרווחתי כלפי מעלה מהשווי של הנכס שעלה, אבל הרווחתי גם כלפי מטה מהשווי של המשכנתא שנשחקה. ואת זה חשוב להדגיש, אני מרוויח גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה. זאת אומרת, אם הנכס עלה מיליון והוא עולה עכשיו 1,200,000, והמשכנתא שלי הייתה לצורך הדוגמה 750,000 ועכשיו היא רק 650,000 או 550,000, פה הרווחתי כמה מאות וגם פה הרווחתי כמה מאות אלפים. זה משהו הפך, ואני, כל הזדמנות שאני אומר את זה, שאני זוכה, אני אומר את הדבר הזה כדי להפיל כמה שיותר הסימונים. זה משהו הפך תא משפחתי פשוט, לא של מנכלי בהייטק, תא משפחתי פשוט, לטייקון צ'יקים. כי תחשבו, לפי הגרף שהראיתי עכשיו, משפחה פשוטה שקונה 2-3 נכסים בחמש עד שבע שנים הקרובות, תחשבו מה קורה לתוך עשור, כשכל נכס כזה הולך ועולה בערכו כמה מאות אלפים והמשכנתה נשחקת. אז זה דברים בעיניי שמאוד מאוד 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 חשוב להבין. עכשיו גיא, אני מקווה חבר'ה תרשמו לנו בתגובות לגבי למה נדלן, ולמה, זאת אומרת נדלן בארץ, אני מקווה שעכשיו זה הובהר בכמה דקות האלה. תרשמו לנו בתגובות רק שנהיה עדיין אנחנו מיושרים איתכם, ותודה למעל 220 אנשים שאיתנו עכשיו בלייב, זה מרגש, כאילו בכזאת ספונטניות זה ממש לא מובן מאליו. אוקיי, מעולה, תרשמו לנו אם יש לכם גם דברים שאתם רוצים שנתייחס במה שעכשיו הסברנו. אוקיי, גאז, אמרנו למה נדלן זה מס בתיק ההשקעות. עכשיו דיברנו על חמישה מקורות רווח בהשקעות נדלן, ועל איך נראה הגרף במדינת ישראל. ובכל זאת, לאו דווקא לכולם יש דירה, ואנשים באים ואומרים, וזה גם משהו קטן שאני רוצה להתייחס, שהמון אנשים רשמו, גם בקבוצה שלך של עושר כלכלי, וגם בליצנות כלכלית אצלי. למה נדלן בארץ, כשאני יכול לעשות צוער הרבה יותר גבוהה בחול?
אני חושב שהשאלה הזאת, הם מפספסים את לב ליבו של העניין של הנדלן שהוא עליית השווי. עכשיו, אנחנו לא נגד השקעות בחול, אוקיי? גם אתה, גם אני מחזיקים השקעות בחול, אנחנו מכירים גם את היתרונות, סכומי העסקאות הם קטנים יותר, אפשר לבוא עם עמון עצמי נמוך יותר, והתשואות הם מסביבות 9% ו-10%. יחד עם זאת, מפספסים את עליית הערך המאוד גדולה שקורית בארץ. עכשיו, יש עוד כמה נקודות שצריך להסתכל למה שקורה בארץ, וגם אני, יש דבר כזה שנקרא identity shift. Identity shift זה אומר שלפעמים אנחנו שומעים איזה משהו שמשנה לנו ברגע את כל עולם החשיבה שלנו. וזה התקווה שלי היום, בוא נגיד הזמן שלך ושלי לא היה לחינם, אם יהיו מספר אנשים שפתאום יהיה איזה רגע כזה שהם ירגישו שהכל מסתובב סביב, הם יגידו, וואו, על זה בכלל לא חשבתי. את זה אני מחפש. כי אני רואה מה אנשים כותבים בתגובות, וזה יפה שהם משתפים, אנשים כותבים, אנחנו תכף ניגע בזה, למה לקנות נדלן התשואות נמוכות יותר מהריבית שאני מקבל בפיקדון, אוקיי? או שאנשים אומרים לך, אפשר גם למנף שוק ההון, אפשר גם למנף בשוק ההון, אבל זה לא מתקרב בכלל למינופים שיש לנו בנדלן, אפילו לא מתקרב, ואומר את זה מישהו שמושקע חזק גם כן בשוק ההון.
נכון.
עכשיו,
נכון.
אני רוצה להגיד משהו שהוא, אני לא חושב, תרחיש, אני לא חושב שהוא הולך לקרות, אבל אני רוצה בשביל לפתוח את התודעה לכל האנשים. אנחנו על דירות, לדוגמה בואו נעשה חישובים פשוטים, אתה יודע, ורק להראות מה אני רוצה להגיד ולמה זה חובה להחזיק נדלן ויותר מדירה אחת, אוקיי? אם יש לנו דירה, אני לוקח סתם דירה בשכונת הגפן, נגיד 2,200,000. 2,200,000, והתשואות שם הן בסביבות ה-2.6%, משהו כזה, כפול 2.6%, הגעתי לסכום, אני מחלק את זה ב-12, מגיע למשהו כמו 4,700 שקל, שזה באמת הסחירות, אני מזיש למספר דירות, זה הסחירות שיש. עכשיו תחשבו שנייה, אמרנו בחול, התשואות הן מסביבות 9%. איפה כתוב שהתשואות לעולם יישארו 2.5%? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? עכשיו, מה יקרה מצב שהצורות, נגיד, אני לא חושב שזה הולך לקרות, בטח לא בטווח הקרוב, צורות יגיעו ל-9%, לא אומר 10% כמו בחול, יגיעו לפי 3, ל-7.5%. כלומר, שכירות של 4,700 ומשהו, הופכת להיות 14,300. עכשיו, האם אני חושב שהדבר הזה הולך לקרות? לא, ובטח לא בזמן הקרוב. האם הייתי מאמר בחיי שזה לא יקרה? ממש לא. עכשיו, בן אדם שלא מחזיק דירה בארץ, ועוד קשה לו לעמוד בסחירויות שדיברנו עליהן כרגע, פתאום תחשוב על מצב של לא פי שלוש, פי שתיים, מה קורה לאנשים? לא יעמדו בזה. עכשיו, החוכמה בלקנות דירה בארץ היא בראש ובראשונה, כי אנחנו אזרחים ונמצאים כאן, אז קודם כל תן להחזיק משהו שיגן עלינו, שבאמת יהיה לנו קורת גג. מעבר לזה, אין הרבה הקלות מס בארץ, אבל דירה יחידה עד כמיליון 900, אין מס רכישה, אפס, צריך להגיד
רגע, את זה. רגע, אז גיא, בוא נבהיר את זה גם לזה, הכנתי שקף שממש מ-0 ל-100 בפחות משעה, שכל האנשים האלה, כמו שאתה אומר, שנזכה להפיל הסימונים לכמה שיותר מהאנשים. ובשאיפה שאנשים באמת יעשו עם זה, צעדים נכונים. אוקיי. תכף אני אעלה את זה, אוקיי. אז בוא רגע נדבר על זה, על חוקי המשחק. זה חשוב להבין את זה.
אז אוקיי, בוא תיגע בזה, ואז אני ארחיב עוד כמה דברים שלמה זה מס. אולי לפני השקף הזה, יובל, לפני השקף הזה.
שוט.
אז אמרנו, עד דירה, עד כמיליון 900, אפס מס, חובה. דבר נוסף, סחירות של דירה, אם אנחנו מזכירים את הדירה, עד כ, היום זה כבר צמוד למדד, זה עלה עד כ-5,400 ומשהו, אפס מס, אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. פשוט על 5,000 משהו שקל הכנסה משלמים אפס מס. כאילו, אתה חייבים להיות בדבר הזה. ומעבר לזה, יש מספר מסלולים שבדרך כלל הרווח הוא מסלול ל-10%, שזה זה פחות משוק ההון, מה שמשלמים בשוק ההון. עכשיו, הנקודות שאני כן רוצה לפתוח לאנשים את התודעה, לקנות דירה אחת זה חובה, זו רשלנות לא להחזיק אותה.
בוא ניתן לזה רגע להדד, כי יש הרבה אנשים שאני מאמין שמאזינים ואומרים לעצמה, רגע, איך בכלל אפשר לקנות דירה במדינת ישראל? אז זה חובה ברזל, פלדה.
זו נקודה שניגע בה בהמשך. אנחנו קודם כל רוצים להעביר את המסר מה צריך להיות כדי להגן על התא המשפחתי שלנו. אז הדבר הראשון, להחזיק דירת מגורים בארץ אחת. תשים לב למה אחת זה לא מספיק. כי יש כאלה שזה תחושה, אתה נופל למלכודת העושר המדומה. יש לך דירה, קנית במיליון. אחרי 10 שנים שווה 3 מיליון. אתה מרגיש איזה גאון פיננסי אני. אבל מה קורה? אם אני אמכור אותה כדי לשפר דיור, הכל עלה, הכל עלה. אז אני עכשיו, מצבי כבר היה עדיף שאני אשאר שהמחירים יהיו מיליון, כדי שאני אוכל לקנות משהו אחר. כלומר, בדירה אחת, שזו רשלנות לא לקנות אותה, אני לא מרוויח כלום. אני שומר על עצמי, זו מגננה. אבל אם אני רוצה לעבור לשלב ההתקפה, אני חייב לפחות עוד דירה אחת, כי בדירה השנייה אני מתחיל להרוויח. אוקיי? עכשיו, ואז זה מתחבר כל הדברים שאמרת. יש לי אלמנט של מינוף, יש לי אלמנט של שחיקת משכנתאות, מי שעוזר לי בשחיקת המשכנתא, זה הדייר שלי, הוא משלם את הכסף, צריך להעביר את הדבר הזה, אוקיי? ואני רוצה לגעת בעוד נקודה, ואז נמשיך עם מה שאמרת, שזה מבחינתי ה-identity shift. אנחנו, כל הזמן אנשים אומרים, אני רוצה דירה, ומי שכבר קונה דירה, הוא מרגיש שהוא איזה גאון, פיצח את סודות היקום, שוכב על הגב ל-30 שנה, ניצחתי, אוקיי? לא עשית כלום, כלום. הכיוון הוא, אנחנו צריכים להחזיק יותר מדירה אחת, ואני אומר לך, יובל, לא לעצור בשתיים גם. יותר. עכשיו, אנחנו הרי מעודדים לבנות אימפריית נדל"ן. עכשיו, כשצלחת את הראשונה, שנייה, שלישית, אתה כבר לא אותו אדם. נכון. אתה כבר הפכת להיות משהו אחר. כי אתה יודע איך עושים את זה, אוקיי? ומפה הדרך קצרה לעוד נכסי נדלן, גם אם זה דירות מגורים, גם אם זה כבר משרדים, חנויות, מחסנים, דירות בחול, מגרשים, העולם נפתח, מסלול, אז זהו, אתה כבר, איך אומרים, יצאת מהאטמוספירה, אתה משעט שמה בצורה טובה. ובדרך כלל, מחקר שאני עשיתי, מה מונע מאנשים לקנות דירה? אני אגיד לך, מאוד פשוט, שהמחירים עולים, אנשים אומרים לך יקר, לא קונים. כשהמחירים מתחילים לרדת, אז הוא אומר, רגע, זה בירידה. מה, אני פרייר? אני אקנה עכשיו ב1,200,000, מחר זה יהיה 1,100,000, אין מצב. והוא צודק קצת, כי מחר זה באמת 1,100,000. ואז הוא אומר לך, זה עדיין בירידה, אבל יש קטע עם ירידות. הן פתאום מתחילות לעלות מחדש. עכשיו, זה בדיוק כמו בשוק ההון. וורן באפט, המשקיע האגדי, הוא אמר שהוא עצמו לא יכול לתזמן תחתית של שוק. אז מי אנחנו בכלל לבוא ולחשוב שאנחנו יכולים לתזמן תחתית של שוק? ואז מה קורה לאותם חכמים פיננסיים? הוא לא קונה כי זה או בעלייה או בירידה, אין כלום. אם היה בא עם גישה אחרת, שאני אימצתי אותה מזמן, שזה גישה שהיא, אגב, שאלתי אותה משוק ההון, בוא נקנה באופן קבוע, אתה יודע, מדדים נבחרים. אמרתי, אין סיבה בעולם, עכשיו אני יודע שיהיה קצת אולי רעש בצ'אט, אבל אני אומר את האמת שלי, אנחנו גם מגבים את זה במעשים שלנו הרי, שאנחנו צריכים לחיות במקום שאנחנו קונים דירה כל כמה זמן. עכשיו, אין סיבה אמיתית, יובל, שתא משפחתי לא יקנה דירה לפחות אחת לשש שנים. גם אם זה נראה כרגע, אני לא יודע איך, או אנשים יגידו, רגע, אין לי בעיה, לפעמים התחושה הזאת של להיות ב-overwhelm, היא תחושה שאנחנו באיזו התקדמות. כי עכשיו השאלה היא איך עושים את זה. ואתה יודע, אנשים הם שכירים, יש להם קרנות השתלמות, נפתח כל שש שנים. כל שש שנים, אני אומר לך, יובל, באחריות, אפשר לייצר עון עצמי לדירה נוספת. עכשיו, מרגע שאני יודע שאני קונה כל כמה זמן, אני פחות אכפת לי, אני לא נופל למלכודת של יקר מדי, זול מדי. אז פעם אני אקנה במחיר שהוא טיפה נגיד יקר, פעם במחיר יותר זול, אבל לאורך זמן אנחנו, אם תהיה לנו חרטה, זה למה לא קנינו יותר. עכשיו אני אומר לך, שאני כאילו נדלניסט, אני קניתי לא מעט דירות, שקניתי אותם בעליית מחירים. באו אולי בטענות בבית, אמרו לי, או הנדלניסט שלנו, קניתי בעליית מחירים, היום זה שווה יותר מפי שלוש, לא אספר לך כמה שכירות קיבלתי, וזה ברור לך שזה לא הבאתי את כל הכסף לעסקה, הבאתי רק את ההון העצמי שלי, אוקיי? אז היום אני באמת מתחרט, למה לא התאמצתי יותר? אבל אני די התאמצתי, האמת, לאורך השנים. כלומר, אני רוצה שאנשים ייצאו עם הדבר הזה. אחד, לא להחזיק דירה בארץ, רשלנות. רשלנות. זה פגיעה בתא המשפחתי, זה לא קשור לכסף. בדירה הנוספת, אני כבר מתחיל להיות משקיע. אני כבר מתחיל להבין מה אני עושה. ואם כבר עשיתי שתיים, אז למה לא יותר? אם הפרינציפ הוא, אתה יודע, הוא מאוד פשוט, ודווקא עכשיו השקף שהראית, מה שראיתי עכשיו לשנייה, הוא בדיוק הולך להראות סוג של מתווה, איך אפשר באמת להגשים את זה.
זאת אומרת, גיא, מבחינת הרציונל, אתה אומר, גם ככה אתם הולכים לשתול עכשיו איזה עץ, שיניב פירות עוד כמה שנים, פירות מטורפים, תשתלו כמה במקביל.
נכון.
אל תתעוררו עוד 30 שנה, ותגידו, חבל שאז במחירים שלפני 30 שנה לא קניתי עוד. נכון, עכשיו, נכון. בתאם עוד פעם לגרף שהראיתי מקודש, של מחירי הדיור מקום המדינה ועד היום, אז אני אומר, אז למי אני מחכה? אם אני מבין שזה מוצר שעם הזמן רק ילך ויעלה. תכף נדבר על עוד כמה נתונים, כמו גדילת אוכלוסייה שווה לשים עליהם תשומת לב, אבל למי אני מחכה? עכשיו נדבר גם על דרכים טכניים לעשות את זה, אל תדאגו, אני יודע. חבר'ה, אתם מוזמנים לרשום לנו ב-Q&A, לא בצ'אט, בסדר? ב-Q&A אתם מוזמנים לרשום את כל השאלות שיש לכם, כל מה שאתם רוצים שנתייחס אליהם. טוב, אז בוא רגע נדבר על חוקי המשחק כדי שליישר קו שכולם יכירו. כשאני קונה דירה, גם אם היה לי דירה בעבר, אם כרגע זאת הדירה היחידה שאני מחזיק, זה נחשב דירה יחידה. גיא, רואים את השקף?
כן, רואים מצוין.
מעולה. דירה יחידה, 25 עון עצמי, 75% משכנתא. זאת אומרת, אם אני רוצה דירה של מיליון, אני צריך להביא סך הכל 250 אלף שח מהבית. פלוס ככלל אצבע, 5% להוצאות נלוות, מתווך, עורך דין, כל הדברים, שמי, שיפוץ קוסמטי קטן, כל הדברים שאני צריך, עוד כ-5%. בסדר? זאת אומרת, לדירה של מיליון, הבאתי 300 אלף. אותו דבר אתם יכולים לעשות אם יש לכם עצמי נמוך יותר לדירות זולות יותר, 600, 700, 800 וכדומה, אוקיי? עכשיו, כשזה דירה שהיא לא דירתי היחידה, אני יכול לעשות 70% משכנתא, מה שנקרא דירה חלופית, אני לא רוצה להתעכב על זה, יש ביוטיוב גם שלי וגם של גיא מלא חומר על זה, אבל בגדול תדעו שאתם גם על הדירה השנייה, שאנחנו ממליצים בחום שכל אחד ואחד מכם ירכשו, אתם יכולים לקבל 70% מימון. אבל אז, אם בדירה הראשונה לא היה לי מס בקנייה עד 1,900,000, ואם החזקת אותה לפחות שנה וחצי ומחרתי, גם אין לי מס על הרווח של המחירה, מה שנקרא מס שבח. זאת אומרת, כדירה יחידה, אם אני קונה במיליון ומוכר במיליון וחצי, חצי מיליון נקי ממס. חשוב להבין מה שאמרתי עכשיו, אבל דירה יחידה, אם אתם קניתם ב-X ומחרתם ב-Y, שוב, במחירים האלה שציינתי, אין לכם מס בכלל. זאת אומרת, זה דרך מטורפת להגדיל הון עצמי. כל מי שאומר, אני חייב להגדיל את ההון העצמי שלי, תכירו את זה. לי זה נתן המון כהייטקיס לשעבר שרצה להיות שחקן והתחיל עם 125 אלף שקל לגדול בצורה מטאורית. עוד מעט אם יהיה זמן, אני אספר קצת על הרקע שלי, איך אני הגעתי לנדלן ומה זה עשה עבורי. על דירה נוספת, כמו שאמרתי, שדירה חלופית, אני יכול 70% מימון, המס שלי ברכישה הוא 8%, ולא משנה מתי אני מוכר את זה, אני אשלם על מרכיב הרווח 25% במחירה. בניקוי כמובן כל ההוצאות כולל ה-8% שהיה לי ברכישה. כנ"ל כל דירה שהיא לא דירתכם היחידה, שלישית, רביעית ואילך, אבל כשאני בא לדירה השלישית ואילך, אז כביכול מהבנק אני יכול לקבל רק 50%. ההמלצה שלנו אליכם, שוב, וזה רק למי שמספיק יכול לעמוד בזה תזרימית, ואנחנו תכף נדבר על זה, לקחת משכנתה של 70% על כל דירה, ככלל אצבע, בשביל שתוכלו, כמו שאמרתי מקודם, לרכוש כמה נכסים ולשתול כמה עצים במקביל. כי אחרת, אם אני לא לוקח משכנתה בכלל, וזו טעות מאוד נפוצה, אני קונה רק דירה אחת. הבנו כבר למה זה, אם כבר אני עושה את זה, אני רוצה כמה. כנ"ל לגבי שנייה, כנ"ל לגבי שלישית. אם כבר אני עושה את זה, אני רוצה להבין איך לעשות את זה נכון, ולשתול כמה עצים במקביל. אחר כך, אחרי הדבר הזה, תתחילו לעשות גם חול, תתחילו לעשות מסחרי, תתחילו לעשות מה שאתם רוצים. אבל הדברים האלה זה עוגנים הכי חזקים שיש, ואני שם את זה בהדגשה לאזרחי ישראל, כלכלית. העוגנים הפיננסיים הכי חזקים שיש, זה דירות למגורים במדינת ישראל, הקטנטנה, עם ביקוש עצום למגורים. בסדר, חשוב להדגיש את הדבר הזה. אז זה קצת החוקי המשחק כדי ליישר קו. תרשמו לנו בבקשה ב-Q&A אם יש לכם שאלות, אם זה ברור. בסדר? אוקיי. עכשיו, משהו נוסף שאני רוצה להדגיש בהקשר הזה, אנחנו רצים על המון חומר, אני יודע, אתם, כל מי שנוכח פה יקבל את ההקלטה, תוכלו לעבור על זה בשמחה. דבר נוסף, ביום עצמאות האחרון היו כמה כתבות, אני לא יודע אם הן מסמכות או מזעזעות, תלוי מאיזה פרספקטיבה מסתכלים. אני רוצה לשתף אתכם בשתי כתבות. גיא, רואים את הכתבה? זה מגלובס. עד 2048 צפויים לחיות במדינת ישראל יותר מ-16 מיליון אזרחים, זאת אומרת, האוכלוסייה תכפיל את עצמה. ואני שואל את עצמי, ואני שואל גם אתכם, איפה כולם יגורו? אני גם שואל את הקודקודים בממשלה, חבר'ה, בחיית רבק, בוא נתעורר ונבנה פה כמו מטורפים, אריאל שרון עשה את זה בשנות ה-90. זאת אומרת, זה בר ביצוע. מה קורה? איפה כולם יגורו? יש עוד כתבות, אבל אני חושב שזה מה שנקרא מסביר את הכל. עכשיו, עוד משהו שכדאי לתת עליו את הדעת. אני אמרתי לכם, בזמנו הייתי איש הייטק, ואני רציתי להיות שחקן מקצועי, ובזכות הנדלן ועולם ההשקעות, אני הגעתי לזה. בזמן שהייתי סטודנט למשחק, 7 שנים מהיום שמה שנקרא, יצאתי למסע הפיננסי שלי, הנכסים שהחזקתי בזמן שהייתי סטודנט למשחק, היה לי כבר 4 דירות, עלו בערכם כל דירה 300,000 שקל ב3 שנים של... שבהם הייתי סטודנט למשחק. זאת אומרת, עשיתי באותם 3 שנים בלבד, מעל 1.2 מיליון שקל עליות ערך. תבינו, זה אחרי שהייתי איש הייטק. זה כאילו אחרי שעזבתי את הכל ואמרתי, זהו, אני הולך להיות סטודנט למשחק, מה שנקרא דל ואני. אבל בדיוק ההפך. אבל זה בדיוק המהות של להבין את הכוח של השקעות. עכשיו, האם אני יכול להבטיח לכם שכל דירה שתקנו עכשיו באמת תעלה בערכה 100,000 שקל בשנה? כמובן שלא. אני כן יכול להבטיח לכם, אבל את ההיגיון הפשוט שאנחנו מסבירים פה, שלאורך זמן זה יקרה. המהירות היא המשתנה פה. כמה זה יעלה? זה יעלה ב-50,000 בשנה, ב-100,000 בשנה, ב-200,000 בשנה? אני לא יודע. עכשיו, עוד מעט אנחנו נגיע לתקופה הנוכחית שהיא מאוד מעניינת, ובשביל זה אנחנו מקיימים את כל הלייב הזה. אבל קודם כל, מה שנקרא אישור שטח. עכשיו, תבינו משהו מאוד חשוב. כשאני הייתי סטודנט למשחק, זה היה לפני 10 שנים. הייתה מחאת הדיור, דפני ליף, כולם זוכרים? יופי. אז, לפני 10 שנים, 2013, אמרו, המחירים יקרים במדינת ישראל. שני דברים שכדאי להבין. ב10 שנים האלה המחירים הכפילו את עצמם, זאת אומרת, מה שאז עלה שקל ואמרו שהוא יקר, היום עולה 2. תבינו את הטירוף. והאוכלוסייה גדלה ב10 שנים האלה ב3 מיליון אנשים. זאת אומרת, הביקוש גדל ב3 מיליון. קצב הבנייה לא מתקרב לזה בכלל. תכנסו לאתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תראו כמה, איזה, מה שנקרא, ביקוש מטורף יש של מאות אלפי יחידות דיור. זה משתנה בין מאות לעשרות, תלוי בשנים וכמות הבנייה. ואז אני מעצמי, רגע, בעשר שנים האלה שלושה מיליון, בעשר שנים הקרובות זה כבר יהיה בין 4-5, בעשר השנים הבאות זה כבר יהיה בין 6-7. אז הכתבה הזאת היא לא כזאת farfetched. איפה כולם יגורו? אז זה מה שנקרא היגיון פשוט, שבכמה דקות שמאז שהתחלנו אנחנו רוצים להעביר לכם, שלמה נדלן? למה נדלן בארץ? עכשיו, השאלות הבאות שבטח יש לכם, בסדר, הבנתי, איך אני מממן את זה? אז עברנו על זה קצת בנגיעה, אני רוצה עכשיו גם לתת כמה טיפים בדבר הזה, ומעבר לזה, יש עכשיו את כל התרפת של הריבית, ועל זה גם שווה לדבר. נתת טיפ קטן מקודם, גיא, לגבי קרן השתלמות, כל 6 שנים קרנות השתלמות, בעל, אישה, whatever, פודים אותם, אפשר הון עצמי לרכוש דירה, לפי מה שהסברנו לפני רגע, חוץ מקרנות השתלמות, אנשים שיש להם הון עצמי, כמובן אין מה לדבר, לכו תעשו את זה, למי אתם חכים? אנשים שאין להם הון עצמי. אז משהו קטן שאני רוצה לדייק פה, שלי לקח 4 שנים להבין, חבל כי זה יכל להעיץ אותי הרבה יותר מהר. אם אני חוסך כל חודש כבר היום 1,000, 2,000, 3,000 שקלים, אני כבר עכשיו יכול לקחת הלוואה שתשמש כמרכיב ההון העצמי. את ההלוואה הזאת אני מחזיר עם אותם 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, whatever, שאני כבר יודע שאני חוסך, ואני בכוונה אומר, כבר יודע שאני חוסך. אוי ואבוי, מישהו פה שומע אותנו ואומר, אני הולך עכשיו לקנות דירה להשקעה, בלי הון עצמי בכלל, כשאני במינוסים כל חודש ואני לא חוסך כלום. זה מה שנקרא בלתפוס אתכם ולנער אתכם ולהגיד, חבר'ה, אתם בזום הלא נכון. אבל אנשים שכן מתנהלים נכון כלכלית וחוסכים כל חודש, מה שאמרתי זה טיפ זהב. יש לי היום הרבה מאוד נכסים, גם בישראל, גם באנגליה, גם בארצות הברית, וזה קרה בזכות ההבנה שלי של הדברים האלה. מינוף, עליית ערך לאורך זמן, ואיך אני משיג כסף זול. ואת הכסף הזה, בין אם הוא מרכיב ההון העצמי, אז אני מחזיר אותו על ידי ההלוואה הזאת שאני כבר יודע שאני חוסך, כשאת מרכיב המשכנתא משלם הסוחר שלי, בין אם זה דיוויד, או בין אם זה ג'ורג', או בין אם זה דוד. וחשוב להבין את הדבר הזה, כי לאורך זמן זה כוח מטורף. זה לשתול גי, זה לא לשתול גינה, זה לשתול פרדס של, עצי כסף. עוד רעיונות למה שניקח לממן דירות, גיא? יש כאילו מלא, אבל בוא נגיד אלה שאתה רוצה להתייחס אליהם. ששווה לתת עליהם פוקוס רגע.
בשונה ממה שראיתי כבר אנשים כותבים בתגובות, אם ישר אומרים רגע, אבל בנק ישראל יגביל ל-50% על הדירה הנוספת, עזבו את כל ההגבלות האלה.
אבל נכון יש גם חוץ בנקאי, חבר'ה, אנחנו לא מתלויים רק בבנקים. גם ההבדל הוא לא כזה גדול.
וחוץ בנקאי, אנחנו לא מדברים על שוק אפור. אנחנו מדברים על חברות חוץ בנקאיות מסודרות, שלוקחות ריבית טיפה יותר גבוהה מהבנק. זה בטל ב-60, או פעם, על עליות השווי.
רגע, גיא, סליחה שאני קוטע אותך, אני רוצה להתייחס לזה. חבר'ה, בוא. אם אני עכשיו יודע שאני קונה כמה דירות, וכל דירה כזאת בעוד X שנים תעלה 500,000 יותר, יכול להיות שה-X שנים זה 3 שנים, 5 שנים, 10 שנים. זה משנה אם שילמתי מס רכישה של 8%, זה משנה אם שילמתי עוד 0.01 או 0.02 או 0.003 בריבית. אתם מבינים שזה כאילו להסתכל על הר של זהב ולהסתכל לא, אבל למטה יש חצץ. זה כאילו התמקדות בדבר הלא נכון. שזה דבר מאוד טבעי, הייתי שם הרבה שנים, זה דבר מאוד טבעי. מה שנקרא, אתה לא יודע עד שאתה יודע, אבל כשאתה יודע אתה לא יכול כבר לא לראות. וזה מה שאנחנו רוצים להועיל לכל חברי הקהילה שלי ושל גיא בשידור הזה, שתראו את מה שאנחנו רואים בצורה ברורה. גיא, סליחה.
עכשיו, הכיוון הוא באמת להתחיל לעשות את הצעדים הראשונים. כי בשביל הצעדים הראשונים לא צריך כסף. אנשים כל הזמן נבלים מהעניין הזה של הכסף. רגע, אבל אין לי כסף. או אני אצליח בשן ועין דירה אחת, עכשיו איך אני בכלל מתקדם לדירה השנייה? אתם לא צריכים לראות את כל המסלול קדימה. צריכים לצאת לדרך. כדי לראות נכסים לא צריך כסף. כדי לחקור תא שטח, אוקיי? לא צריך, אפשר להיות גם במינוסים. כשאנחנו עושים את זה טוב, אנחנו מתחילים להבין מה השטח אומר, ובשביל זה צריך לקטט רגליים. לא מספיק לשבת הגיבורי המקלדת לשתיים, שלושה אתרים, לא
כלום. קראתי כתבה.
נכון, רוב העסקאות, כשאנחנו מתחקרים, אוהבים לתחקר הצלחות, אנשים אוהבים לתחקר דברים שלא הצליחו להם, אני אישית מעדיף לתחקר דברים שהצליחו לי ולשכפל. כשאתה מתחקר הצלחות של הרבה מאוד משקיעים אחרים, מה אתה רואה? שכמעט ברוב המקרים, הנכסים שלהם לא הגיעו מהמחשב, לא הגיעו מהאינטרנט. הם הגיעו מדי שהם טיילו, פגשו שכנה, הם ראה, כן, אחותי גרה פה, מוכרת, זה כאן, ואז הפגישות, ואז
כל הדברים. עבודת שטח, עבודה בשטח.
צריך לצאת לשטח. עכשיו, כשאני יוצא לשטח, ובמקביל אני גם רואה מי המשקיעים באזור, מי המשקיעים באזור. כשאני אמצא עסקה טובה, כסף הוא כמו מגנט לעסקאות האלה. עכשיו, אתם צריכים, כרגע, אם אתם לא רואים את זה, אתם צריכים, איך אומרים, לשאול את האמונה שלנו בסיפור הזה ולאמץ אותה. כי כשיש עסקה טובה, אתם פתאום היקום יפנה אליכם משקיעים, אנשים, הכל יקרה. ואז גם במקרה שאין לכם כסף, גם במקרה שאתם בחובות, אתם תעשו את זה במשותף עם מישהו אחר, הוא יביא את ההון עצמי, יש דברים, דרכים משפטיות חוקיות לעשות את זה, עושים את זה לא מעט. הזכויות יירשמו כרגע על הבן אדם שהביא את ההון העצמי, אתם תדאגו לו למשכנתא, כי אתם תעשו את הריצות, תשביחו, תמכרו את אחרי שהחזרתם כסף לבנק, החזרתם כסף למשקיע, נשאר הרווח, חילקתם אותו בחצי, הנה לכם כבר הון עצמי.
פעמיים כאלה. זאת אומרת, אתה מדבר גם על אנשים שהם בלי הון עצמי בכלל, וגם אנשים שהם בלי חיסכון חודשי, שאתה אומר, רגע, גם להם יש דרך של בוא תביא משהו לשולחן, זאת אומרת, תביא את העסקה ואתה תמצא מישהו שיכנס איתך לדוגמה.
אני רוצה לבוא ולהגיד את הדבר שאנשים לא אוהבים לשמוע, שאין תירוצים. אין תירוצים. אתה אין לך כסף להשקעות, אתה בחובות אפילו, לא מעניין אותי. צא החוצה, תסתובב. אגב, זה גם לעשות כושר בדרך. אתה עושה הליכה, אתה עושה עניינים, אפשר לשלב את הדברים האלה, זה כבר, אתה יודע, כמה תחומי חיים. פשוט אין תירוצים. אנשים צריכים לצאת מכאן, מהזום שלנו, או בהרגשה שוואו, אנחנו הולכים לעשות את זה, או בהרגשה, מי עם סליחה שני הליצנים האלה, שמתי עצמי שם גם כן קטע של ליצן, מי הליצנים האלה, הרגזנו אותם, פיזרנו להם מלך על הזה, שיסנאו אותנו. אבל אחד מהשניים צריך לקרות. התקווה שלי תהיה שאנשים יגידו, יסתכלו בראי אחרי הזום הזה ויגידו, האמת, הם צדקו. עם יד על הלב, אין תירוצים. אז כן, אז כרגע אין לנו מזומן, כרגע אין זה, אבל באמת אני יכול לחקור שוק, אני יכול ללמוד, אני יכול לראות איך אנשים אחרים עשו את זה, ולהתחיל לעשות את הצעדים הראשונים שלי. כי אף פעם לא יהיה זמן יותר טוב. עכשיו, במיוחד השנה הזאת,
רגע, זה תכף נדבר על זה, גיא. אני רוצה רגע לעשות פה רגע קאט. יש לנו קרוב ל-250 אנשים עכשיו בלייב בזום. חבר'ה, זה מדהים. אז עוד פעם, תודה לכל מי שבאמת משקיע בעצמו וטרח להיות פה. תרשמו לנו בבקשה ב-Q&A, אם עד כאן אנחנו מיושרים קו, הבנתם את הדברים שאנחנו דיברנו עליהם, ואם יש משהו מהותי שלא הבנתם. אני אראה את התגובות, אם יש משהו מהותי, אנחנו נתייחס אליו בשמחה. בינתיים, גיא, אוקיי, אז עד כאן מה שנקרא נדלן, ישראל, נדלן בישראל, עליות ערך, למה לעשות, וכל הדברים האלה. וחלס עם הסיפורי סבתא והתירוצים. יופי.
אגב, אני רוצה להגיד שאני מסתכל כרגע ככה ברפרוף על האינסוף שאלות, וזה פשוט שאלות ענייניות. אתה רואה שאין פה בדרך כלל הדברים האלה, הם מושכים תמיד את הציניקנים שהם מתחילים, וזה פשוט אתה רואה אנשים שבאו לכאן באמת לקחת ידע ולראות איך עושים, שאלות ממש יפות, אני מקווה שנוכל לעלות לכולם אחר כך.
חבר'ה, שפוע עליכם, סחתן. בוא נתכוונן, נהיה כמה שיותר יעילים, שנוכל לענות על כמה שיותר שאלות, זה המטרה, חבר'ה. כל הדבר הזה זה השערה לקהילה שלי ושל גיא, לאושר כלכלי ולליצנות כלכלית, באמת לתת לכם באהבה. אוקיי. בוא נדבר עכשיו ספציפית, אנחנו בתקופה שהריבית עלתה, אני רוצה רגע להראות גם איזשהו משהו, כי גם כן פה, אנחנו רואים את הריבית ואומרים, כן, זה כן גבוה, זה לא גבוה, וגם העניין, מיתון וכל הדברים, אינפלציה שהולך עכשיו, וגם הכתבות שמפמפמות, התקשורת מפמפמת, מבלבלת לנו את המוח, ב-2022, רוצו קנו דירה, רוצו קנו דירה, רוצו קנו דירה, ופתאום, לא, בעצם המחירים הולכים לרדת, או המחירים הולכים לרדת, כאילו באמת, זה ברמה שהיא מעליבת האינטליגנציה כבר, אני מסתכל על זה מהצד, כי אני לא גר בישראל כבר 4.5 שנים, אז יש לי קצת זום אאוט מהדבר הזה, אני מסתכל על זה מהצד, אני אומר, זה כאילו על גדר הפרודיה, בוא, תן את הקאפ אוף טי שלך, את הכמה סנט שלך על הדבר הזה.
בוא נסתכל, ואני אגיד לכם כמה נתונים גם מתוך מה שאני רואה במשרד שלי, שאנחנו באמת מייצגים לא מעט לקוחות וקבלנים. אז כרגע שיש סוג של רגיעה, אוקיי? יש רגיעה, אנחנו רואים את זה.
סאונד מוזר פתאום.
בסדר, שומעים אותי?
כן.
אוקיי, פתאום ראיתי את סירי על הצג, חושבת שקראו לה. המצב הוא מצב של רגיעה. כלומר, יש ללא ספק פחות עסקאות, חד וחלק. מבחינת ירידת מחירים, אין ירידת מחירים. מי שיחפש בפינצטה, ימצא 1-2% אולי שירדו, זה לא באמת ירידת מחירים. יש אינפלציה שהיא שואטת. מה שעצר את העסקאות זה גם שהייתה עלייה גבוהה עד בשנה האחרונה. גם שיש עליית ריבית, שמסת עליית הריבית, מצד אחד היא קשתה על המשקיעים, כי היא עשתה להם את התזרים עכשיו הרבה יותר קשה, נטל החוב הוא כבד.
כן.
ומהצד השני, אנשים שיש להם כסף, הם אמרו, רגע, אני מקבל עכשיו כסף על פיקדון, איזה כיף, החיים, אתה יודע, החיים טובים, שזה, על זה נאמר, טיפש וטוב לו. אז אנחנו שמה, הם לא מבינים איזה נזק הם עושים לעצמם, כי אין פה עליית שווי, כי הם לא קונים נכס, יותר מזה, הארבעה ומשהו אחוז, אם בכלל שהם מקבלים, יש אז זה מס, שזה 15%, מה שאין לך אמרנו, בנדלן לדירות ראשונות, וזה בא כנגד אינפלציה של 5.5%, זאת אומרת, למרות הריבית הם מפסידים כסף, הם פשוט שמו להם איזה אלחש כזה, הם לא מרגישים את זה, הם לא מרגישים את זה, טעות מאוד גדולה, אבל עדיין זה הוריד אנשים, אתה יודע, שמו אותם יותר אנשים על הגדר. עכשיו, אבל אתה שומע אותי? קפאת לי לרגע, אוקיי.
כן, עכשיו, כן, אני שומע, אז זה טיפונת קטוע, תרשמו לכם אם אתם שומעים אותנו. אני שומע, גיא.
מעולה. עכשיו, מה קורה? יש פחות רוכשים, אוקיי? ויש תזוזה אולי טיפה קטנה של המחירים. השוק הופך להיות שוק של קונים. שוק של קונים זה אומר שיהיו אנשים שהמציאות תכפה עליהם למכור. דוגמאות. בעולם היעד 2, אנשים בכל זאת זו תקופה של משבר גם כן, יש מיתון, יש עשרות אלפי מפוטרים מכל מיני מקומות, מה לעשות? יש חלק מהעגלים שהולכים, יש אנשים שיצטרכו למכור את דירתם, אין ברירה, ועדיף שהם יעשו את זה בעצמם, מאשר שההוצאה לפועל תמכור את זה, כי אז יהיה מחירים אחרים ויבוא חוויה. אז איפה שיש את הכוח מציאות הזה, אפשר להשיג בתנאים טובים יותר. קבלנים, בחלק מהמקרים, מה עושים קבלנים? הם אומרים, רגע, יש לי, הריביות עלו. אז הם אומרים, רגע, אני אקח כסף מרוכשים, אמכור להם דירות, אקבל אבל הרבה, נגיד עכשיו, 70%, 80% על חשבון, ולמעשה חלק מעלויות המימון שלי, אני אגלגל בחזרה אל הרוכשים כהנחה. כלומר, מהצד זה נראה כמעין ירידת מחירים, בפועל זה עבודה מאוד חכמה של הקבלנים. הם אומרים, בוא נחלוק בעניין הזה של עלויות המימון, ואז זה טוב לכולם. אז מהצד יגידו, אין, הייתה ירידת מחירים, לא באמת הייתה ירידת מחירים. עכשיו, נקודות להסתכל עליהם, ואני חושב שאלה נקודות החשובות. קבלנים היום פחות מוכרים דירות. למה? כי לא כי הם קונים, כי הם שומרים את הדירות לעצמם. יש היום כל מיני חוקי חוק עידוד השקעות הון, שעבר גם כן גרסה, קבלנים מתחילים להחזיק דירות. עכשיו תחשבו שנייה, למה שקבלן יעשה את זה? הרי הריביות עלו, הוא אמור להיפגש עם כסף. בוא. הסיבה שהוא מחזיק דירות, חרף הכאב, המשקולת של הריביות שקיימות, עליית הריבית, זה כי הוא צופה, הוא יודע שהמחירים הולכים לעלות הרבה יותר בשנים הבאות. הוא יודע את זה. אז לכן, תסתכלו מה אלה שיודעים, אמרנו את זה בהתחלה, לא? תראו אלה שעושים, אלה שבתוך התחום, איך הם מתנהגים, אז אם הקבלן נאחז בשיניים לא למכור את הדירות שלו, אז כנראה שיש סיבה מאוד טובה לעשות את זה, אז בוא נלמד את הדבר הזה מהם. דבר נוסף, אנשים כרגע אמרנו על הגדר. הרי הצפי של הריבית, אופה, אנחנו לא יודעים מתי, אבל הצפי לפי הבנקים, תחזיות, זה בסביבות, בתחילת 2024 תתחיל להיות ירידת ריבית. איך יודעים את זה? בין היתר, לפי הפקדונות. אתה תסגור היום פקדון לשנה, תקבל 4%. תרצה לסגור לשנתיים, שלכאורה אתה אמור לקבל יותר, אתה לא תקבל, אתה תקבל פחות. למה? כי הם יודעים שבשנה הנוספת, הצפי הוא שהריביות ידעו, ואז אם ייתנו לך יותר, הם יצטרכו לסבסד אותך. כשהריביות האלה יתחילו לרדת, מה יקרה? כל מי שעל הגדר ייכנס לשוק. אנחנו יודעים את זה. מה יקרה למחירים? יקפצו. עכשיו שים לב, הריביות ירדו. הריביות ירדו, המשקיעים עוד יותר יחזרו ביתר סט אל תוך השוק. אז המחירים יעלו עוד יותר. וגם יהיו, ראינו את הסייקל הזה לא מזמן.
נכון.
יש כאלה שעוד שנה הם יגידו לעצמם, אני רוצה דירה, אבל לא עכשיו, שנה נוספת. כלומר, כאילו שנתיים מהיום. אבל כשהם יראו את הטרפת של המחירים, הם יגידו, אני רציתי לקנות דירה עוד שנה, אבל אני אקנה עכשיו. למה? כדי לקנות במחיר שפוי יותר עם מה שיקרה בעתיד. וכשהם יעשו את זה, הם עוד יותר ילבו את כדור השלג. שים לב, יובל, עדיין השוק מאוד תומך מבחינת שכירות. בטח באזורי ביקוש, באזורים זה, לא סתם המחירי שכירות עלו בצורה משמעותית עכשיו. כלומר, יש דרישה לשכירויות. זה לא ישתנה, אוקיי? מעבר לזה, דווקא בגלל עליות הריבית, מה עושים קבלנים עכשיו? את הדירות הם לא מוכרים, הם פחות קונים קרקעות. עכשיו, הקרקע זה חומר גלם, זה כמו נגריה, אם אני לא קונה בולי עץ, עוד זמן מסוים לא יהיה לי למכור כיסאות. יש פה תהליך שלוקח זמן. כרגע למעשה נזרעים הזרעים של המשבר העתידי, או של התפרצות המחירים הבאה. כי קבלנים עכשיו פחות רוכשים קרקעות. רק עוד שנה ומשהו שהריביות התחילו לרדת, אז הם יזכרו והתחילו לקנות יותר קרקעות. בינתיים הם יהיו מגובים בדירות שהם לא מכרו, והם קירו אותם במחירים הרבה יותר גבוהים. אין מה לדאוג להם, והם עושים את זה בחוכמה. קבלנים זהב שאני מאוד מעריך, כי זה קשה לחיות במקום שכל הזמן נלחמים בך. עכשיו נפתח עוד סוגריים ונגיד ככה, תראה כמה לפעמים היגיון פשוט, אתה מסתכל על דברים בהיגיון פשוט, אתה אומר, וואה, כל כך פשוט, כל כך יודעים מה לעשות, אבל בפועל, כמו שהמנטור שלי אמר לי, guy, unfortunately, common sense is not so common. לצערי, היגיון פשוט הוא לא רווח. אם חסר דירות, אז המדינה היא צריכה, מי בונה דירות? קבלנים. האם המדינה צריכה לעזור להם, לתמוך בהם, או להילחם בהם? לתמוך בהם, מה היא עושה? נלחמת בהם.
בטירוף לתמוך בהם.
נכון, אם יש מצוקת דיור, מצוקת השכרות, שים לב שבכל המדינות ה-OECD, יש שם משהו כמו 40% זה על ידי השכרה, על ידי מוסדים. במדינת ישראל, לא יודע אם אנשים פה יודעים כמה, אולי שיכתבו אם הם חושבים, אני כבר אגיד, כי חבל הזמן, אחוז. כל השאר בידי משקיעים. עכשיו בוא נגיד גם מה זה משקיעים. הפכו את המשקיעים, איך כינו אותם? זוללי דירות.
כן.
והרבה פעמים זה פנסיונרים שקונים עוד דירה או שתיים בפריפריה, כדי שהם לא יצטרכו בבוא העת להידפק על דלתות הביטוח הלאומי. כלומר, אני אגיד את זה לא בציניות, המדינה צריכה לתת להם צלש, אוקיי? כמובן שהיא לא עושה את זה. אז המדינה מצד אחד נלחמת בקבלנים, אז לא יהיה דירות. נלחמת במשקיעים, אז מחירי הסחירות רק מרקיעים. כל הדברים האלה ביחד רק מראים לנו לאיפה השוק ילך. עכשיו אני אתן לך עוד הרבה דברים. יש סוג של ניגוד אינטרסים מובהק בין לכאורה הדברים שמעניינים את המדינה, לבין הדברים שמעניינים את הראשי ערים. המדינה רוצה שיבנו הרבה יותר. ראשי ערים לא רוצים, בצדק. הם אומרים, ברגע שאני בונה דברים של מגורים, אני צריך, יש מטלות ציבוריות, צריך יותר בתי ספר, כיבוי אש, גנים, מה לא, כיפת חלה, מה טיפת חלה, מה לא, מה לא. לא שווה להם, לא שווה לעירייה, הם רוצים לשמור את ה... בטח העיריות במרכז היוקרתיות. אז המדינה מצד אחד לוחצת אותם, הם לא מסכימים, לא, לא יקרה שום דבר. וצריך גם להגיד עוד אמת אחת, המדינה לא באמת רוצה שהמחירים ירדו.
זה רגע, בוא תן לי לתת לזה להדד. כי אחרת זה היה קורה ממזמן.
מזמן. זה בבלט. כי הם כל כך ניזונים מהמיסים שיש פה, זה לא רק עניין של מס שבח, מס רכישה, יש פה מיסים מוניציפליים, מטלי השבחה, מה? זה הרבה מאוד שמות של דברים אחרים שולחים למדינה.
כן, זה הכנסה פסיבית מדהימה למדינה, הדברים
האלה. עשו איזה בדיקה, ראו שכמעט 80% משווי הדירה עצמה זה מיסים, בצורה כזו או אחרת. מטורף. מטורף. הם עכשיו בטח בקונסטלציה הנוכחית, אבל זה לא משנה, זה לא משנה כרגע בי בשלטון, הם פשוט מאוד צריכים את הכסף הזה, אף אחד לא באמת יערוף את הראש של, של האבזה שמטילה בתי זהב. הם ייצאו הצרות, הם ייצאו זה. אתה יודע, אין לי את זה כאן, אבל אתה יודע, הרבה פעמים בזויים שאנחנו אוהבים להראות את צילום
מ-2015. כן, כל הצעקות, אני עכשיו מוריד את מחירי הדיור.
כל הדמויות, ביבי נתניהו, יאיר לפיד, אנחנו לא לוקחים פה איזה זה, כולם שם.
כל הכוכבים.
המחירים הולכים לרדת תוך חודשיים. הקמנו זה, אתה קורא את זה, מסתירים את התאריך, זה נראה לך כאילו קראת את זה בעיתון של הבוקר. פשוט כאילו קראת את זה בעיתון של הבוקר. אגב, בעיתון של הבוקר, גם אני הבאתי איזה משהו, זה הנדלן של גלובס, של היום. הנדלן של היום. כתוב פה, יושבת ראש לשכת השמאים, הנכנסת נחמה בוגין, מאמינה שהמחסור הגדול בדירות ימשיך. ימשיך למשוך את המחירים למעלה, ושהעצירה כרגע במספר העסקאות, העסקאות היא רגעית. זה כל כך ברור, זה כל כך שם, אנחנו כל כך יודעים את זה. אבל אנשים, אתה יודע, מסתכלים על השנה הזאת, 2023, כי כביכול שוק ההון יורד, יש ריביות, יש מיתון, אנשים פותרו מהעבודה, אתה יודע, שנה מאוד מאוד קשה להרבה אנשים, ואנשים חווים את הכאב הזה. אבל זו שנה של הזדמנויות מטורפות, שצריך להסתכל על זה, ותמיד אנחנו נזכיר את צ'רצ'יל, אתה יודע, אי אפשר שלא הרי. צ'רצ'יל תמיד אמר, לעולם אל תבזבזו משבר טוב. ההזדמנויות שנמצאות בפנינו ב-2023, כנראה יחזרו על עצמם ב-2033. זה כנראה מה שיקרה. אוקיי, במתח מחירים אחר לגמרי, אין מנוס, אין מנוס, יובל, אין מנוס. איך שאתה לא מסתכל על זה, אתה רואה, תשמע, אני הולך כמעט לכל כנס הנדלן, רק בכמה שבועות האחרונים הייתי בזה ארבעה כנסים. ודבר אחד השתכנעתי, שאם כולם ישבו ביחד, כולם ישבו ביחד, זה אומר קבלנים, זה אומר כל העובדי מנכלים של, של המשרדי ממשלה האמיתיים, המגזר הפרטי, ראשי ערים, אם כולם ישבו ביחד ויתקסו עצה, אתה יודע מה? אולי יהיה משהו. אבל כשאתה רואה איך הם מדברים, דבר אחד ברור לך. המשיח יגיע 5 פעמים לפני שאלה בכלל יוכלו לדבר אחד עם השני. אז אם אתה אומר, הסיכוי הבודד שהיה זה באמת הידברות כלל אגפית מכל הכיוונים, שבאמת, כשאני ראיתי אותם על, על הפודיום שבא, תקשיב, זה רק, הראה לי, בוא נגעי, זה לקנות כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר. עכשיו, השאלה האמיתית היא איך? היא כבר לא, אני די חושב שכל אחד כבר ראה את זה וקלט, תוסיף על זה, תראה, בוא נדבר שנייה, סתם של אנשים שאלה הם כאילו ככה, אתה יודע, בראש. מי קונה דירות? מי בכלל היום קונה דירות? מי שקונה דירות, אחד, זה זוגות צעירים. אנשים שאלה הם בכלל דירה. קונים דירות. אחר כך זה משפרי דיור, ויש גם כאלה שהם הם למעשה משנמכי דיור, אבל זה לא משנה, הם מוכרים דירה מפוארת יותר, בגלל המצב קונים דירה זה, אבל משפרי דיור, היה דירה, קונה עוד דירה. יש אנשים, עוד מגזר שקונה, זה כל החבר'ה של מחיר למשתכן, עוד מגזר זה משקיעים, עוד מגזר זה תושבי חוץ, תושבי חוץ זה לא בהכרח משקיעים, זה אנשים שבגלל כל האנטישמיות הם אומרים, אני רוצה להחזיק פה דירה, חלק מחזיקים אותה כדירת רפאים, לא נוגעים בה, אוקיי? עכשיו, כל הדברים האלה, אגב, מה שמאפיין את הזוגות הצעירים ואת המשפרי דיור, הם בפאניקה. הם בפאניקה. הם אומרים, בוא, הם מפחדים למכור, כדי שעד שהם יקנו, כבר השוק יעשה פעימה. צריך להגיד את זה. עכשיו, חלק מהדברים שתומכים בעליית מחירים, כמובן שבסוף זה יצא בביקוש, אבל מה שתומך בחוץ מהדברים שאמרנו, אנשים חיים הרבה יותר. אז אם היו פעם אנשים מפנים את הדירות שלהם והולכים לבתי העלמין בגיל מסוים, היום הם לא רוצים. הם רוצים להחזיק עוד 15 שנה בדירות, אוקיי? אחוזי המתגרשים הם מטורפים. כל גירושים עם כל הכאב בצד השני של זה, בתוצר, זה שתי דירות לתא המשפחתי. אז זה עוד דירות. כל הדברים האלה הם רק מראים את העניין הזה של אני לא רואה איך מתקרב מפגש בין היצע לביקוש. עכשיו אני אגיד דבר אחרון. אם ניקח תא משפחתי ברמה ההתנהלות הפיננסית שלו, ואנשים חיים בתזרים שלילי, יש להם חובות, אנחנו יודעים את זה. לפעמים, גם אם תאפס, אתה בא לתא משפחתי שלא מתפקד טוב, אתה אומר לו, אני ברגע זה מוחק לכם את כל החובות. כשהם לא מתפקדים טוב, תוך שנה יהיה עוד פעם גירעון, עוד גירעון, עוד גירעון. המצב הוא כזה, שגם אם ימחקו את כל החוסר ביחידות דיור, ימחקו את זה, מה שאתה מדבר על עשרות אלפים רבות, תוך שנה, שנתיים, אנחנו עוד פעם נהיה במצוקת דיור.
נכון.
אין, איך שלא מסתכלים על זה, אתה לא רואה באמת פתרון באופק, אנחנו לפעמים צריכים להשלים ממצב מסוים וצריכים לפעול בהתאם, אגב גם תוסיף עוד סיבה שזה מדינה, בכל זאת מדינה, אתה יודע, ישראל זה כמו איטליה, יוון, ספרד, ששם במנטליות, אתה זוג עוד לא מתחתן, השאלה הראשונה, מה עם דירה?
נכון.
מה עם דירה, מה עם ילד? מה עם דירה, מה עם ילד? מה עם דירה, מה עם ילד? כאילו, זה. אז זה בתרבות, זה ב-DNA, אז תמיד אנשים, אתה יודע, זה הכיוון שלהם, לכן אני לא רואה, בטח לא בעשרות שנים הקרובות, אלה, אני לא יודע מה יקרה, איזושהי ירידה, אולי זמנית, לא בטווח הארוך.
אוקיי, תודה רבה גיא, זה היה עוד פעם, אני מת על זה, נתת פה מלא דברים, אבל זה עוד פעם, זה היה מ-0 ל-100 בשלושה מצמוצים, אז אני רוצה רגע כמה נקודות להדגיש פה. אמרת ובצדק ציטטת את צ'רצ'יל שאומר יש פה עכשיו הזדמנות מטורפת לא לבזבז את המשבר הזה. אני רוצה רגע להדגיש למי שלא קלט למה. כשהריבית גבוהה, אני רוצה רגע להדגיש לכם משהו, בסדר? אני נכנס לאתר של investing.com ואני נכנס ל-Central Banks, אני מסתכל על ריבית בנק ישראל. זה ריבית בנק ישראל היום. עכשיו, אם אני מסתכל בשנה האחרונה, הריבית עלתה בטירוף, ואני רואה מינואר שהיא 0.1, שזה כלום. וזה היה ככה תקופה מאוד ארוכה, רוב אנשים לא היו מודעים שזה כלום ולמה זה משתלם, אבל בוא נגיד, כל מי שומע אותנו עכשיו, פעם באה שזה יחזור להיות נמוך, אתם כבר תבינו, אוקיי? ואז היא עלתה, אנחנו מדברים על 3.75, אבל אם אני מסתכל היסטורית, היא עדיין יחסית מאוד נמוכה. חשוב להבין את זה. עכשיו, כשאני רוצה, מה שנקרא, להרגיע את המשקיעים, אני אומר, אין בעיה, אני מעלה את הריבית. אם אני מעלה את הריבית, פחות אנשים לוקחים הלוואות, פחות אנשים קונים דירות. פחות אנשים קונים דירות, יותר אנשים יושבים על הגדר. וזה בדיוק הנושא של הלייב, כן לקנות דירה או לא לקנות דירה. אז נכון שהריבית עכשיו יותר יקרה ממה שהייתה בשנים האחרונות, כמו שאתם רואים פה בבירור בגרף הזה. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, זאת בדיוק ההזדמנות שלכם, רבק. כי כשהריבית עוד פעם תרד, כמו שגיא אמר, היא צפויה לרדת בזמן הקרוב, שוב פעם, ולכן הפקדונות הם 4% לשנה, אבל לא לשנתיים, 3 וכדומה, ועל זה אני אוסיף, גיא, היה עכשיו את הכנס של התאחדות יוצאי המשכנתאות, יש לנו שם הרבה חברים קרובים וקולגות. והיום שוחחתי עם אחד מהם, והוא אמר, הביאו בכירים הרבה מאוד בנקים, והמסקנות היו ברורות, אחד, כולם צופים שהריבית תחזור לרדת, בשנה עד שנתיים הקרובות, שתיים, הדיור, בדיוק כמו שהכתבה שקראת עכשיו, של הקודקוד של השמאות, אמרה, זה יהיה עצירה זמנית ואז עוד פעם עלייה. שלוש, כל הכתבות האלה לקחת הכל ברבון מוגבל לכל הרעש והצלצולים. זאת אומרת, וזה מה שנקרא לא רק אני וגיא, אלא כל הבכירים של הבנקים שהיו בכנס באילת עכשיו, של התאחדות יועצי המשכנתאות, ממש עכשיו לאחרונה שהיה, בשבוע הקודם, השבוע שחלף. אז אני אומר, רגע, אז דווקא זה שהריבית גבוהה? לא רק שאני רוצה שזה יישאר כמה שיותר זמן, אלא אני רוצה שהיא תעלה עוד יותר, כי מה שזה עושה זה מוריד לי את השוק משוק של מוכרים, שזה היה המצב ב-2022, ששיחה לביטוי כל דביל, שרצה למכור את הדירה שלו, וסתם דוגמה, אם המחיר היה מיליון, אז אמר 1,050,000, והיה בא דביל אחר שנותן לו 1,100,000, כי התקשורת פמפמה לכולם, לקנות, לקנות, לקנות בכל מחיר. אז עכשיו זה הפוך. כשבן אדם מפרסם את זה 1,100,000, אף אחד לא בא, כשבן אדם יורד למחיר השוק מיליון, אז כבר מתחילים לבוא קונים מסוימים, אבל כמות הקונים מאוד קטנה. למה? כי רוב האנשים על הגדר. למה? כי הריבית גבוהה. כי התקשורת מפמפמת, ירידה, ירידה, ירידה. עכשיו, אם אתם מנטרלים רגע את התקשורת, שזה הפחדה אחת גדולה, ואני כאילו מוריד את המסך השן הזה, ואני אומר, אני רואה תמונה צלולה, הריבית גבוהה זה אומר שאין הרבה משקיעים, אין לי הרבה תחרות, לי כקונה יש כוח, וזה מה שנקרא שוק של קונים. ושימו לב, אנחנו, מה שנקרא כבר כמה חודשים בתוך 2023, ורואים את זה רק הולך וגדל וגדל. אז האם כדאי לחכות? בעיניי, אם אתם יושבים על הגדר, ומה שנקרא לעשות נדלן עבורכם, זה לשבת מול יד שתיים או מול מדלן, אתם לא עושים נדלן, ואתם לא תדעו לזהות שהמחירים ירדו. אבל אם אתם, מה שנקרא, עם מחכה בתוך המים, ואתם בשטח, ואתם רואים דירות באזור מאוד ספציפי, שתכף אם אתם רוצים, אני וגיא ניכנס לזה, רק אז אתם תדעו באמת אם יש מה שנקרא ירידת מחירים והתמתנות, ואז אתם תוכלו לעשות עסקאות טובות. ומשהו מאוד חשוב לציין, אני לא מצפה שבתקשורת יגידו כל המחירים ירדו עכשיו ב-30%, ואז אני אגיד, אוקיי, אז אני אתחיל לעשות עבודת שטח. לא רלוונטי ברשום בתקשורת, זאת אומרת, רק כשאני בשוק רואה דירות, אז אני יכול להבין אם יש בפני הזדמנות או לא הזדמנות. עכשיו, גיא ציין מקודם ובחוכמה, תמיד יש אנשים שצריכים את הכסף, כולנו בני אדם ולכולנו יש את הסייקלים האלה, ולכולם זה יכול לקרות. זאת אומרת, אם אני מחפש דירות ואני מוצא בן אדם שבאמת צריך למכור, הנה ההזדמנות שלי, כי אין הרבה קונים עכשיו בשוק, וזה יכול להמשיך לקרות רק זמן שהריבית גבוהה, ועושים כל ההפחדות האלה בתקשורת, ועל זה גיא אמר הזדמנות, וזה משהו שחשוב מאוד להבין, בסדר? אני שם לכם גונג להדד את הדבר הזה. עכשיו, דבר נוסף שאני רוצה להדגיש, מה שגיא אמר, לא מזמן היה לנו את הקורונה, ב-2020, כשנבן לב נולד. אני כבר עושה נדלן 15 שנה, ב-2020 עשיתי את שלושת העסקאות הכי טובות שעשיתי עד היום. קניתי דירה לי, קניתי דירה לאחי הצעיר, וקניתי דירה להורים. באיזשהו פרויקט שהיה בדיוק לפני אכלוס, ופשוט שלושה אנשים שממש היו צריכים את הכסף, מכרו, אבל לא במחיר השוק, הרבה מתחת. למה? כי לא היה הרבה קונים. כי רוב האנשים או שישבו בבית, מרותקים לתקשורת שרק מספרת כמה הנגיף מסוכן, והפחדה והפחדה והפחדה. אתם מבינים שזה רעל הבריד, כן? זה רעל בעורק הראשי, כל ההפחדות האלה. ואותם אנשים שאמרו, אוקיי, בסדר, הבנתי, תודה, והיו נזילים ויצאו לשטח לעשות עסקאות, לקטו עסקאות מטורפות. עכשיו, מאז גם קניתי עוד נכסים, אבל שוב אני אומר, זה היה העסקאות הכי טובות שעשיתי. עכשיו, שימו לב, לא עוד משהו מאוד חשוב. ברגע שמה שנקרא קורונה נרגע, וכל האנשים שהיו בבית סגורים וישבו על הגדר, חזרו לשוק, 21-22 עליות פסיכיות, 22 עלייה של 20%. אז אני אומר, שוב, אני לא נביא, גם גיא לא נביא, אני לא יודע אם זה מה שיקרה, אבל אני אומר לכם, 2023-2024, ההתמתנות הרגיעה הזאת, הזמנית, היא זמנית. שימו את זה בהדגשה. זה זמן עבורכם לנצל את הריבית הגבוהה, ולא להגיד, אוי, הלוואי והייתה נמוכה. לקחת, למצוא עסקאות טובות, תכף נקדיש לזה כמה דקות, לקחת הלוואות, לקחת אותם במסלולים שאתם יכולים למחזר, כדי שבעוד שנה, שנתיים, כשהריבית תתמתן ותרד, תוכלו מה שנקרא להוזיל את עלות המשכנתא שלכם. אבל את הדירה, את העסקה הפצצה, כבר תפסתם. וחשוב להבין את זה. אני מקווה שזה היה ברור. תרשמו לנו, כל ה-250 איש כמעט שאיתנו על הקו, עוד פעם אני אומר תודה וסחתן עליכם. תרשמו בבקשה ב-Q&A אם זה היה ברור, ואם אתם רוצים שנרחיב על משהו. אוקיי. אז זה מה שנקרא קצת על הריבית. אני מתלבט איתך גיא על מה כדאי לשתף את האנשים בתהליך של לעשות חקר שוק, או של לעזוב את זה ופשוט לענות על שאלות.
בוא ניגע לשאלות, אתה יודע, הבעיה שלך ושלי שאנחנו כל כך אוהבים נדלן, שאנחנו יכולים לדבר על זה עד הבוקר, ועדיין אנחנו באנרגיות. אני חושב שאנשים מבינים שכדי להשיג משהו, זה גם נראה לי שזה בערך החתך שנמצאים פה. יש פה היגיון בריא, אתה צריך לעשות, לפעול, להשקיע, כדי שדברים טובים יקרו עבורך. זה לא יקרה, דירות לא ינחתו עליך מהשמיים, אתה יודע, יש לי את החברים כאלה, פעם, היום אני פחות, שהיה להם את המשפט הזה, אנחנו גם כן רציניים, ואיך הם מוכיחים לי שהם רציניים? אם תביא לי עסקה טובה, תראה שאני לוקח אותה. עכשיו אתה יודע, איך אמרת מקודם, כמה דביל בן אדם יכול להיות. הם גם מאמינים בזה. זאת אומרת, אחד, מי יביא לך עסקה טובה? אם יש עסקה טובה, אתה לוקח אותה לעצמך, כי עבדת על זה. דבר אחד, דבר שני, האמת יובל, שגם אם היינו מביאים להם עסקה טובה, הם בסוף לא היו לוקחים אותה. כי אין להם את הידע להבין שזה אכן עסקה טובה. אם אתה לא עושה חקר שוק, אם אתה לא פעיל, אם אתה לא מבין מה המחיר האמיתי, אז איך אומרים, הזדמנות יכולה לרוץ ממך עם דגלים, אתה לא תזהה אותה. והזדמנויות, אני אוהב לחזור על זה כל הזמן, גם להזדמנות יש חלון הזדמנויות. הם שם לקצת מאוד זמן. אם לא שמת את היד באותו רגע, אז זה כבר מישהו אחר שמבין ישים את היד על ההזדמנות הזאת.
באפט אמר, ושנינו מאוד מעריכים פה אורן באפט, רוב האנשים ישבו על הגדר ולא יקנו, כי רוב האנשים לא קונים. אבל מתי שההזדמנות תיגמר ועוד פעם אנשים יחזרו לקנות, כמו העדר עוד פעם גם הם ילכו לקנות. במקום שזה יהיה ההפך, כשכולם על הגדר לך ותלקט מציאות, וכשכולם קונים, אתה שב על הגדר ותמתין בסבלנות להזדמנות.
בדיוק ככה, בדיוק ככה.
עכשיו אני בכוונה מדגיש את הדבר הזה שאיתנו, עכשיו 250 אנשים, זה לא אוכלוסייה, זה לא 99% מאוכלוסייה. 99% מאוכלוסייה עכשיו יושבת ורואה טלוויזיה וצופה בלא יודע מה, בפח הגדול או בתכנים לא מועילים אחרים. אני בכוונה מדגיש את זה לאותם 250 שעכשיו צופים לנו פה בלייב, זה הזדמנויות מטורפות למי שידע ללקט אותם. נכון. עוד פעם אני אומר למי שידע ללקט. עכשיו רגע, גיא אמר מקודם, רוב האנשים אומרים בוא תביא לי אני אקח, אבל רגע שנייה, וזה באמת לא טריוויאלי לאנשים שלא מכירים, אז שני דברים שאני רוצה להציג בפניכם, מה שנקרא, אנחנו יכולים להועיל לכם. קודם כל, הדבר הראשון, לי ולגיא יש תוכנית מטורפת, מה שנקרא, תוכנית ההכשרה למשקיעים 100 ימים של נדל"ן, שאנחנו מלמדים אתכם לעשות הכל מאלף עד תף, לעשות חקר שוק, לעשות את כל הדברים שאתם צריכים להכיר, כדי גם חשיבה פיננסית, גם חשיבה התפתחותית, וכמובן נדל"נית. הרעיון של התוכנית הזאת זה להגיע מצד אחד ולהתחיל אותה, ולצאת בצד השני אחרי 100 ימים, בשאיפה לפחות עם דירה אחת. בסדר? זה דבר אחד. דבר שני שאני יכול להועיל לכם, לאנשים שאומרים, עזוב אותי, אין לי זמן לעשות לבד, אני לא רוצה ללמוד, לא רוצה זה. יש לנו את הרשת שלנו בפריסה ארצית של סמארט סטארט, שמלווה אנשים, סכם אחרי רכישת דירה, מוצאים את הדירה, משפצים, מזכירים, עושים לכם הכל מאלף עטף. אז יש לכם את זה או את זה. זאת אומרת, גם אם בא לכם לעשות לבד וללמוד, וגם אם אין לכם כוח ואתם צריכים עזרה וסכם אח, יש לכם את זה. אבל כאילו, לא לעשות שום דבר, אני מקווה שבשידור הזה, אני מקווה שהוא היה מאוד ממוקד יחסית, הבנתם שזה הדבר הכי מסוכן לא לעשות שום דבר. הכי מסוכן, חד משמעית. אני רוצה רגע לעבור איתכם במה שנקרא בתאימה, על התוכנית שלנו של 100 ימים, על מה זה נקרא מה שאתם לומדים. גיא, נראה רגע את הסכמה שנעבור עליה ב... אוקיי. יש לכם דבר מאוד פשוט שזה להבין קודם כל מה אתם יכולים לקנות, מה אתם לא יכולים לקנות. כמה אתם חוסכים בצד בחודש, כמה אתם לא חוסכים בצד. קודם כל להבין מה שנקרא איפה אתם נמצאים בפן הכלכלי, ומה התקציב הרכישה שלכם. אחרי שהבנתם אותו, מתחילים לבנות יעד. בין אם זה לקנות בשביל למכור ולהגדיל עון עצמי, או בין אם זה לשתול כמה עצים במקביל. שזה מה שאני וגיא קוראים לו השלב הבא, הדרך המהירה להיות טייקונצ'יקים. שזה קודם כל לקחת, לשתול את העצים ולתת להם את הזמן, בסדר? זמן ונדלן, זה הייתי ממליץ לכם לרשום את זה חזק, לחרות את זה על המחברת שיש לכם, שאני מקווה שאתם רושמים הערות פה. זמן ונדלן ביחד זה כוח, זה בלתי נתפס. זה כוח עצום. זמן ונדלן ביחד, השקעות, זה כוח עצום. ואם לא הבהרנו את זה עד לפה, ללכת לעבודה 9 to 5, זה נחמד, זה משלם משכורת. אם אנחנו רוצים לגדול כלכלית, ואני אומר לא רק לגדול כלכלית, אלא להיות באמת משפחת טייקונצ'יק, אנחנו חייבים השקעות. זה לא יגיע מ-9 to 5. במידה וזה לא ברור למישהו ששומע אותנו עכשיו, אז אני מדגיש את זה, זה לא מגיע מ-9 to 5. זה לא יכול לבוא גם מהעצמאים מביניכם, לאו דווקא הסחירים. זה לא יבוא רק מזה. אתם חייבים השקעות שיעבדו ברקע, ובגלל זה גם המינוף. אני חוזר לסכמה. הבנתי את התקציב שלי, בחרתי אזור. באותו אזור אני מתמקד בהתאם לתקציב. אני מתחיל לראות דירות באותה שכונה, באותם כמה רחובות. אני ממש מתחיל כבר להכיר את האזור, להכיר את השחקני מפתח, להכיר את התוכניות של העירייה באגף הנדסה, להכיר כבר את כל התוכניות פיתוח, להכיר את המתווכים הכי חזקים, להכיר את בעלי המקצוע שם, להכיר את המתווך ולהכיר את הספר ולהכיר את הירקן ולהכיר את כל ה... מה שנקרא, את כל האנשים שחיים את השוק הזה, שדרכם אני יכול להגיע לעסקאות, פלוס כל מיני דברים שאני עושה בצורה אקטיבית. מתחיל לראות מלא דירות להשקעה, עושה מסע ומתן על כל הדירות האלה. מתוך כל הדירות האלה, אני צריך אחת שהיא מאוד חזקה, במחיר מצוין, בדיוק כל הדברים שתיארנו מקודם. לקחתי את האישור משכנתא, מצאתי את הדירה, עשיתי מסע ומתן, הלכתי לעורך דין, בדקתי שהכל כשר, שזה לא חתול בשק, קניתי, אם צריך שיפצתי, השבחתי והזכרתי. עכשיו, אני יודע, עברתי על זה בכוונה מאוד מהר, כי כל דבר כזה זה עולם. במאה הימים זה בנוי בצורה כזאת שאתם נכנסים וכל שבוע יש לכם מטלה קטנה, מבצעים אותה. חוזרים שבוע אחרי זה עם שאלות, מבצעים. זו תוכנית מאוד מאוד אינטנסיבית ומסיבית שמיועדת לאנשים שרוצים ללמוד ולעשות ולהגיע לתוצאות. בסדר? אז זה כמה מילים על 100 ימים של נדל"ן. עכשיו יש לנו פה איתנו בלייב, אני מניח הרבה בוגרים כמו בדרך כלל שמגיעים ללייבים שלנו, מוזמנים לרשום ב-Q&A מה שנקרא את החוויה שלכם מהתוכנית. אוקיי. מה עוד היינו רוצים להתייחס, גיא? אתה רוצה שנענה על כמה שאלות?
הסתכלתי, אפשר, הסתכלתי, רצתי על השאלות. אני לא יודע, לא חושב שאחרים רואים את השאלות, זה רק אנחנו רואים את השאלות.
אז רגע,
אבל מה שראיתי, הרבה אנשים אומרים, רגע, ואם לקחתי עכשיו בריבית גבוהה, אז מה יקרה שהריבית תרד? אז יש דבר כזה שנקרא באמת מחזור משכנתא. אפשר לעשות את המחזור, אפשר לעשות את הדברים האלה, לא צריכים להיבעל מזה. הרעיון הוא, אנחנו רוצים, לא רוצים לפתור לך, להראות לכם שיש, לפתור, להראות לכם, להציג לכם את כל הפתרונות שיש, כי בשביל זה צריך תקופה של באמת 100 ימים. מה שאנחנו רוצים להגיד לכם, שלכל דבר שקורה בדרך, יש לו את הפתרון שלו. והחשוב הוא, זה לצאת לדרך. זה מה שחשוב, לקבל החלטה. קודם כל, אני מגן על התא המשפחתי שלי, אוקיי? מתוך הבנה שאל תגידו עוד שנתיים, שלוש, כי הנה אמרו לכם מראש מה הולך לקרות, אוקיי? אז יש פתרונות להכל, גם שריביות אחר כך יורדות, אפשר למחזר כל הדברים האלה. אנחנו רוצים שתבינו, נדלן אפשר לעשות אותו מאוד מאוד מסובך, אבל אנחנו בחרנו ללכת בכיוון הפוך, להראות כמה הוא פשוט. אם אני מניח שרובכם עשיתם צילום מסך של השקף שיובל אלה מקודם, יש שם את כל הסיפור על רגל אחת. יש שם שלושה שלבים, זה הכל, שלושה שלבים בנדלן. אחד זה למצוא את העסקה, לאתר אותה, to find the deal, ששם זה תלוי מה מטרת ההשקעה. עוד פעם, אני גם מדבר על שאלות שראיתי. אנשים אמרו, מה עדיף, דירה אחת או שתי דירה במרכז או שתי דירות. עוד פעם, זה תלוי מה מטרת ההשקעה. אם נרצה תשואה גבוהה שוטפת, אז קרוב לוודאי ניקח שתי דירות בפריפריה. אם נרצה עליית שווי גדולה יותר, אנחנו נלך על דירה באזור המרכז. זה באמת חליפה שנתפרת לצרכים שלנו. אם מישהו מאוד מבוגר, הוא אומר, מה אכפת לי מה יובל וגיא אומרים? עוד 30 שנה, אני עוד 30 שנה, אני די יודע באיזה גוש חלקה אני אהיה קבור. אני רוצה עכשיו לראות את העולם, לעזור לילדים, לטייל עם הנכדים, לקנות להם דברים. לא מעניין אותי, אני מוכר, ואני גם אמכור במחיר יותר נמוך. ואגב, אני מסכים איתו, הוא צודק, זה בדיוק העניין, שהכל צריך להיות תואם אותנו, תואם אותנו את המטרות שלנו. ואם אני בגיל של 25 עד 35 וקצת יותר, אז זה הזמן שלי לשים עוגן לתא המשפחתי, לדאוג לו. אז הדבר הראשון זה איתור העסקה, זה to find the deal. צריך לנתק בין כל הדברים. הדבר הבא זה לממן את העסקה. הרבה אנשים לא נכנסים לשלב שלה למצוא את העסקה, כי הם אומרים, איך אני יכול לממן? קודם כל, השאלה איך אני יכול לממן, היא, אתה יודע, היא שאלה גם כן בעייתית. הכיוון צריך להיות איפה הידע הזה, איפה אני לומד, איך עושים את זה, אוקיי? לשאול את השאלות הנכונות. איתרנו את הדירה, השלב הבא שאלינו זה איך אני מממן את זה, ואמרנו יש הרבה מאוד דרכים, בין אם זה הלוואות כמובן מבנקים, בין אם זה הלוואות חוץ בנקאיות, לא שוק אפור, בין אם זה על ידי שיעבוד של נכסים של קרובי משפחה, זה יכול להיות הורים או דברים מהסוג הזה, הכנסת משקיעים, גם כי עושים משהו ביחד, גם משקיעים שרק מלווים כסף, שיעבוד של נכסים שכרגע אין לנו מושג איפה הם בכלל, כמו קרנות השתלמות והכל, שם זה גם הריביות הטובות ביותר. יש לנו ב-100 ימים שני שיעורים, זה יוצא בערך איזה כמעט 8-9 שעות, רק על מימון. אז תחשבו מה אמרנו לכם עכשיו ב-5 דקות, מה יקרה אחרי 9 שעות, אנשים יוצאים בתחושה, וואו, יש לנו את כל הכסף שבעולם, שלפני כן הם חשבו שהם יכולים לשים יד רק על 150 אלף שקל. אוקיי, העולם של המימון הוא מאוד מאוד מפותח, וזה השלב השני. הדבר השלישי זה לנהל את העסקה. שלנהל את העסקה זה אומר כמה דברים, גם איך אני מנהל את זה ברמה של, אנחנו קוראים לזה ניהול פקידותי, להזכיר, לראות שעושים חוזה שכירות כמו שצריך, ביטחונות, ערבים, כל הדברים האלה, וניהול של בעלי מקצוע, איך מטפלים בתקלות, דברים שוטפים, שאגב, גם כן הרבה מאוד אנשים, רגע, אני לא רוצה לראות, כי אני לא רוצה להתחיל להתעסק עם סתימות, עם דברים כאלה. חבר'ה, בשביל זה יש צוות, זה אחד הדברים הכי קלים שיש, וכמה זה קל, ככה זה עוצר אנשים בכלל מלחשוב על נדלן.
נכון.
ואחר כך מתחיל העניין היפה ביותר, השבחה. מרגע ששמתי יד על הנכס, אני פועל, ויש לא מעט דרכים, אופה, אנחנו מדברים על זה ב-100 ימים, איך אני משביח את הנכס. השבחה מה אומרת? אחד, לראות שאני מקבל יותר כסף כסחירות, שתיים, לראות איך אני דואג שערך הנכס יעלה יותר ממה שהוא עולה בשוק, ושלוש, זה בכלל דבר יפה, אפרופו זה מתחבר למימון, איך אני עכשיו, העושר הפיננסי שלי, זה בלשון הבנקאים, הוא גדל, אני יכול להיפגש בזכות זה עם יותר כסף, ואם יש לי יותר כסף, אני יכול לשים יד על עוד נכסים, וזה בדיוק העניין של לצאת מהאטמוספירה. יצאתם מהאטמוספירה, אתם לא צריכים עכשיו, אתם יודעים, טיל שיוצא, הוא צריך כל כך הרבה מחלי דלק, אבל כשהוא יצא, לא צריך כלום, הוא כבר משייט לו באפס מאמץ, ומלקט עוד דירה ועוד דירה ועוד דירה ועוד דירה, אוקיי? אז יש לכם פה הכל, יש לכם פה הכל. אתם צריכים לקבל החלטה שאחד, האם, וזה אני מקווה שעשינו, הצלחנו להעביר את המסר בתחילת המפגש הזה, שנדלן זה לא טוב, זה חשוב. אמרנו, זו רשלנות לא להחזיק נדלן, בטח לא דירה יחידה בארץ. הדבר השני, שזה הזמן, עכשיו זה הזמן לקנות, עכשיו זה הזמן לקנות, גם אם היא תהיה ירידה מסוימת, כל הניקודים לטווח הארוך, אין, זה הזמן, ושלוש שזה אפשרי גם עבורכם. אז מרגע שקיבלתם את ההחלטה שנדלן זה חשוב, קיבלתם את ההחלטה שעכשיו זה הזמן, כל מה שנשאר לכם, ואתם מבינים שגם אתם יכולים, כל מה שניתן לכם זה לקצר את הדרך, להיות בסביבה של אנשים שעושים את זה. אופה, בקבוצות שלנו ב-100 ימים זה 50 ומשהו איש במחזור. זה אנשים שכל כולם, אגב, הם פרוסים על כל הגילאים, על כל האזורים הגיאוגרפיים ודתיים, חילונים, חרדים, זה כיף, זה כיף, זה פשוט כיף, נשים, גברים. וכל הסביבה הזאת אומרים ש-proximity is power. אומרים שקרבה היא חוזקה. כשאתה מקיף את עצמך באנשים שהם משקיעי נדלן, שכל הזמן הראש שלהם עובד באיך אני יכול, לא בלהגיד אי אפשר, בנק ישראל אמר שמעל 50%, מישהו בדק את זה בכלל, מישהו שאל את עצמו איך אני עוקף את זה בצורה חוקית, אוקיי, אבל כשאתם נמצאים בסביבה של משקיעי נדלן, שכל תחילת שיעור אחרי כמה שיעורים זה שיתופים, רכשתי דירה, רכשתי שתיים, בן אדם רכש דירה אחת, הוא לא מרגיש שהוא עשה מספיק, כי יש אנשים שרכשו שתיים, אוקיי, ב-100 ימים. אז זו הסביבה, כשאתה בסביבה הזאת, אין מצב שלא משהו קורה בקופסה, בגוף, בתוצאות. אין מצב כזה. זה פשוט להיות שם, הלוואי, 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 שכשיובל ואני התחלנו, שהייתה תוכנית כזאת, שיכולנו להתברג אליה. הייתי עם עון עצמי פי שלוש עם מה שיש לי, והוא לא כזה קטן. אז כאילו, עוד פעם, אלה הדברים, להבין שנדלן, בטח דירות מגורים, זה העניין, להבין שעכשיו זה התקופה, להבין שאתם יכולים לעשות את זה, ועכשיו זה בידיים שלכם, לקבל החלטה, שאתם רוצים לקחת חלק ממוגת הנדלן.
גיא, תודה רבה, תודה רבה על השידור הזה, אני חושב שענינו בצורה מאוד מקיפה, אם זה הזמן לקנות עכשיו או להמתין, אני חושב שלכולכם הבנתם את התשובה. שמתי לכם לינק בצ'אט של הגשת מועמדות למחזור הקרוב של תוכנית 100 ימים של נדלן. אנחנו נשלח לכם גם לכל מי שנכח פה כמה פינוקים במייל בחומרי השערה וגם את כל הלינקים. יש עוד איזו שאלה אחרונה שאתה רוצה להתייחס אליהם, כל השאלות שהחבר'ה רשמו. אני רוצה עוד פעם להגיד תודה. היה פה מעל 250 אנשים. סחתן עליכם.
באמת, באמת כיף. בואו נראה.
לתוכנית אני רק אדגיש, התוכנית זה הגשת מועמדות, זה לא מה שנקרא כל מי שיש לו דופק וכרטיס אשראי, אני כבר אומר את זה דיסקליימר, אתם צריכים להגיש מועמדות, אחרי זה ישוחחו איתכם, ובהנחה שזה באמת נכון לכם, תגיעו לשיחת התאמה איתי או עם גיא, ואז בהנחה שקיבלנו אתכם, אתם בפנים, לכל מחזור מגישים אצלנו קרוב ל-300 אנשים מועמדות, אנחנו לוקחים קבוצה של כ-50 אנשים, יש לזה סיבה, כי כמו שגיא אמר, סביבה יותר חזקה מהכל, ואנחנו מראש מלקטים את האנשים, שאנחנו חושבים שהסבירות שלהם להגיע לדירה בתוך 100 הימים האלה, הכי גבוהה, ובעדינות אני אגיד, אנחנו מלקטים סיפורי הצלחה ואנשים שאנחנו רוצים להשקיע בהם את הנשמה. לא סתם אנשים, זאת אומרת, אנחנו לוקחים אנשים שהם דדיקטד, שאומרים, אני בא למאה ימים האלה כדי לצאת מהצד השני של הגדה אחרי 100 ימים, עם לפחות דירה אחת. אז כאילו, היה לי חשוב להדגיש את זה. אז מי שזה נראה לא רלוונטי, לא, מוזמנים להגיש מועמדות ובשמחה.
הנה, אני ליקטתי כמה, דווקא אני משתמש בשאלות להראות את הסימפטום. אם מישהו כתב, האם כדאי לקנות דירה שלישית להשקעה, מכיוון שאם יקנה, צריך לשלם 10% על השכירות, וזה מוריד את הכדאיות. פה צריך לעשות שינוי בתפיסה. שינוי בתפיסה. אנשים לפעמים עושים הכל כדי לא לשלם את מס הרכישה בדירות הנוספות. אני, יש לי כמה דירות שכל אחת מהן שילמתי יותר מ-500,000 שקל מס רכישה, ואני לא אחד שמוכר, אז אני אפילו לא נהנה בזה כהוצאה מתישהו. אבל כשאנחנו חכמולוגים, אוקיי? וזה תשובה לכולם, חס וחלילה לא למי שכתב את זה, כי אני ועוד איך מבין את מה שהוא כתב.
נכון.
פעם גם אני אפילו חשבתי את הדברים האלה.
נכון.
עד שהסבירו לי אחרת. וכשאני חי את הלא לשלם פה, לא לשלם פה, אני לא מתקדם. כשאני מתחיל לחיות, אין לי בעיה, מס רכישה מצוין, שילמתי, אבל אני קונה משהו שהערך שלו הולך לטוס לשמיים ומשלם לי כל חודש כסף. דווקא אלה שבאו עם הראש הזה, שזה לא מפריע להם, כן, צריך לעשות כל מה שאפשר באופן חוקי כדי לצמצם את נטל המס, ויש לא מעט דברים לעשות את זה, לעשות זאת. אבל אז אני נפגש עם ההון עצמי הגדול, אלה האימפריות שאנחנו מדברים איתכם, אלה האימפריות. אנשים פה מדברים על אני ללא עצמי והלוואות, אז מימון, אני חושב שדי נגענו את ה... נגענו בעניינים האלה, בוא נרוץ ככה, אנשים קוראים יפה, קיבלו, זה בדיוק השאלות הנכונות, רגע, התחלתי להתחיל לגייס כספים מהמשפחה, התחלתי מזה, מצוין, זה איך כן, זה לא להסביר למה לא, איך כן.
נכון, שפו.
איזה משכנתה הייתם ממליצים? גם משכנתאות, זה בדיוק כמו שאמרנו, למצוא את העסקה. היא צריכה להתאים לנו. גם במשכנתה היא צריכה להתאים לכם, ותלוי כמה אתם יכולים להחזיר. יש פה הרבה מאוד נתונים. פה ההצעה שלנו תהיה, היא לקחת יועץ משכנתאות, מישהו טוב, שיתפור לכם את זה. הרעיון פה זה לתפור את זה חליפה לאנשים. איפה מומלץ לרכוש דירה בארץ, מניסיונכם הרב? עוד פעם, אלה שאלות מאוד יפות, וזה בדיוק העניין. בהתחלה של מאיים אנחנו עוברים על הפרמטרים, כי אין פה תשובת פלא דימונה, ראשון. אין דבר כזה, תל אביב, אין דבר כזה. זה צריך להתאים, כלומר, מה ההון עצמי שיש לי? מה מטרת ההשקעה שלי? אם אני רוצה לעשות סוג של פליפ, שזה רק אנחנו ממציאים בשלבים הראשונים, מטבע הדברים אני אצא אזור שהדירות עד כמה שיותר יקרות, כי איך אומרים, יש 10% על דירה של 800 אלף, ויש 10% על דירה של 5 מיליון שקלים. אם אני רוצה תזרים שוטף, אז אני אלך על כמה דירות בפריפריה, כי אז התשואה השוטפת היא גבוהה יותר, בדרך כלל תמיד, בדרך כלל זה יהיה על חשבון ההיתכנות של עליית שווי גדולה יותר, אוקיי? אז הנה דברים כאלה. גיא, ניתוח שוק צופה פני עתיד מאלף, תודה. חקר שוק, חבר'ה, זה להפשיל את השרבולים. עוד פעם, ב-100 ימים אנחנו פשוט מראים לכם את כל הדרכים, הכל, כל הדברים שיובל ואני עשינו ועושים. בואו נראות איזה שאלה אחרונה ככה, אם הריבית עתידה לרדת, אז למה לרכוש עכשיו כאשר יש לי ריבית גבוהה? כשהריבית תרד, אפשר יהיה לעשות מחזור משכנתאות וליישר קו עם הריבית הנמוכה. אבל כשהריבית תרד, קרוב לוודאי שכולם יקפצו מהגדר, יתחילו, המחירים יטוסו לשמיים, וצר לי את הדלטה שתהיה בעליית המחירים, את זה כבר אני לא יכול למחזר. אבל את הריבית תמיד אני אוכל להוריד.
רגע, זה היה נקודה סופר קריטית מה שגיא ענה עכשיו. עוד פעם, ההבנה שדווקא בגלל שהריבית עלתה ביחס למה שהיא הייתה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, זה למה ההזדמנויות. חשבתי שזה היה ברור, אבל אם עלתה השאלה הזאת, אז תודה רבה שהדגשת את זה. זאת אומרת, זה הזמן שלכם להגיד, אוקיי, עכשיו כשיש פחות קונים, עכשיו שזה שוק יותר של אנשים עם כוח בקנייה, להוריד את המחירים ולעשות מסע ומתן מאשר כוח, כמו שהיה ב-2022 של המוכרים, זה בדיוק הסיבה שלכם להתחיל לעשות, וזה בדיוק עונה על הנושא של הלייב הזה, האם להמתין או לקפוץ למים ולהתחיל לעשות, רק לעשות בחוכמה.
בוא נסיים בשאלה הזאת, כי היא חמודה. יאללה. איפה אפשר, אמרנו הרי, אני אמרתי שהקבלנים התחילו לקנות פחות קרקע, תראה איך השאלה הזאת חושפת הרבה דברים, איפה אפשר לראות הסמכתה לכך שקבלנים קונים פחות קרקעות? עכשיו שימו לב, מה יפה או עצוב בסיפור הזה, תמיד אני אומר את הדברים האלה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מאוד מצחיק.
כן.
רואים את זה שבהרבה מכרזים אחרונים, אין פשוט התמודדות על הקרקע. אבל מה יפה פה? המדינה מדברת על הורדת המחירים, הקרקעות הן עדיין הרבה מאוד בידיים של מנהל, ולמרות זאת הם שמים מינימום. והמינימום הוא כזה גבוה, שקבלנים עכשיו אומרים סטופ, אני לא מגיש הצעה למכרז, כי המינימום מאוד גבוה. אז האם זה לא מראה לנו שיש פה איזה, איך אומרים, כפל דיבור כאילו? מצד אחד המדינה אומרת, אני יוריד, אני יוריד, אני יוריד, אבל תכלס, בסוף מסתכלים מה הבן אדם עושה. הוא מוציא מכרזים במחיר מאוד גבוה של הקרקע. נו באמת, איזה קבלן שפוי יקנה, כי יש מינימום מאוד גבוה, אז עכשיו לא רק שהוא קונה במחיר מאוד גבוה, זה אותה מדינה שאומרת לו, אנחנו, אתה אויב שלנו, אנחנו נעשה כל שביכולתנו להוריד לך את התמורה של הדירה שתמכור. אז לא הבנו, המדינה רוצה למכור למישהו קרקע ברמה מאוד גבוהה, ואני אעשה הכל שתמכור דירות ברמה נמוכה. לא עובד, לא עובד, אוקיי? אז בין היתר רואים שבמכרזים לא הולכים וקונים. אגב, זה לא רק בגלל העניין של המינימום, זה גם העניין בגלל שהריביות עלו, וקבלנים גם הם סוואים, והם מתיישבים על הדירות שלהם, על מצבת הדירות שיש להם, מוכרים רק איכן שהם באמת חייבים, ומתוך כוח, לא מתוך necessity, תמיד יש כאלה שכן, מה לעשות, זה העולם, אז רק המחשבה לראות איך הם מתנהגים עם הדירות שהם אוגרים אותם, עוד ועוד, זה רק מראה לכולנו לאיפה אנחנו ניגשים, אז יהיה בתחילת 2024, אמצע 2024, אנחנו לא יודעים, השוק הוא מגיב מאוד מהר, המילה הזאת היא בנדלן לחכות בעיניי בעייתית, אני מפחד, ואני מפחד כמעט מכלום, מפחד מלחכות, כי אני לא יודע איך השוק פתאום יגיב לי הרבה יותר מהר, ראינו את זה בשווקים, פתאום השוק מגיב מאוד מהר, פתאום תהיה הקפיצה שעד שכבר מישהו אמר בוא נקשבתי ליובל וגיא, אמרתי אולי, אמרתי נחשוב על זה, אנחנו שם, הזמן לפעול הוא באמת עכשיו.
נכון. גיא, תודה רבה, זה היה אחד, מה שנקרא, בול בפוני. חבר'ה, מי שמתלבט, אומר, לא יודע מה, כן, לא זה, כנסו לדף שלנו של המאה הימים ששמנו לכם בצ'אט, תראו מה הבוגרים מספרים, אני חושב שזה מספר את הסיפור, בסדר?
אני אגיד שבסילבוס אתם תראו שמה עשרות רבות של עדויות של אנשים שסיימו את 100 ימים, תראו מה זה עשה להם, לא רק בתחום הנדלן, הם תמיד, הרבה, רובם קנו דירות, הם אומרים, הדירות זה החלק הקטן שקיבלנו, תבינו, הדירות, הם נכנסו בגלל הדירות, וזה החלק הקטן שהם קיבלו, גם בערוצי היוטיוב של יובל, בכלל ממליץ לכם, איך שאתם מסיימים עכשיו, קודם כל, תחפשו יובל שוורצמן ביוטיוב, תחפשו גיא מנדלסון ביוטיוב, תעשו סאבסקרייב, ותתחילו לראות, יש שם, אצלי יש 900 סרטונים, שמדברים רק על הדברים האלה, פשוט תעשו את זה, ותראו, אבל גם בתוך הדף של הסילבוס, תראו, יש שם אין סוף תגובות, וגם באתרי היוטיוב שלנו, בערוצי היוטיוב, יש שם פלייליסט, הרשימת השמעה של תגובות, יש שם עשרות רבות של אנשים, פשוט תנו להם להקשיב, קחו בחשבון שלא שילמנו לכולם, כאילו היינו פושטים רגל עם כל הנדל"ן שיש לנו, אז תעשו את זה.
תודה רבה קודם כל, על הספונטניות שלך ועל ההתגייסות ועל הכל, אני רוצה כמה מילים ככה לסיום, חבר'ה, אני הייתי איש הייטק מאוד מתוסכל, ואני תוך 7 שנים הגעתי למצב שההכנסה שלי רק מנכסים הגיעה למשכורת נטו שהייתה לי בהייטק. אז כל מי שאומר חופש כלכלי וכל הדברים האלה זה פיקציה, אני הוכחה חיה. אני היום בן 39, אני כבר קרוב ל10 שנים בתוך המצב הזה שנקרא חופש כלכלי, ואני יכול להגיד לכם שבזכות הנדלן אני היום משחק באנגליה, לפני זה שיחקתי בארץ בהרבה מאוד מוסדות, מקצועים, תיאטרות בירושלים. חד משמעית זה שינה לי את החיים, והשליחות שלי זה להפיל את הסימון הזה לכמה שיותר אנשים, בין אם זה בתכנים, ביוטיוב, כל הדברים האלה שאנחנו עושים, ובלייבים כאלה שאני מאמין שזה הכי חזק שרק אפשר. אני מקווה שהועלנו לכם, ושבאמת תיקחו את המידע הזה ותעשו איתו משהו. אמרתי עוד פעם, יש לכם את התוכנית הכשרה, יש לכם את הליווי, העיקר תעשו, העיקר לעשות. לשבת על הגדר ולא לעשות כלום, הדבר המסוכן ביותר שאתם יכולים לעשות. אני מודה לכל האנשים שתרחו והיו איתנו בשידור הזה, תודה רבה. גיא מנדלסון, התותח. תודה רבה על הזמן שלך ועל הספונטניות. חבר'ה, חיבוק גדול עם אף אדום. שתהיה לכם המשך 2023 מדהימה. כל מי שמגיש מועמדות לתוכנית שלנו של 100 ימים של נדלן, אנחנו נשוחח איתכם בימים הקרובים, תקבלו את כל המידע ואת הכל. מי שמתלבט, כנסו לסילבוס, הם תראו מה מספרים שם. אני חושב שזה כבר יפתור את כל ההתלבטויות. תודה רבה, גיא.
יאללה, תודה לכולם, תודה לכולם, ערב מעולה.
ביי ביי.